אוקיי, אז אני אגיד לך למה ישר כאילו רציתי להזמין אותך. כאילו התחלתי לראות את הסרטונים שלך, ועברתי עליהם ממש כאילו אחד אחד כזה, ראיתי, ואמרתי לעצמי, מה שהיא עושה, מה שאת עושה, זה העולם שאני רוצה לחיות בו.
שמה?
זה העולם שאני רוצה לחיות בו.
מה זה אומר?
שזה עולם שבו העבר שלך לא רודף אחריך.
למה אתה חושב?
שמה?
שהעולם, בעולם הזה העולם, כאילו העבר שלא רודף אחריי.
אני אומר, כאילו בעולם שאנחנו חיים בו, זה עולם שבו העבר שלנו רודף אחרינו. וכשאת באה ואת מתחילה לשים את העבר שלך, כשאת מוציאה אותו החוצה מעצמך, כשאת כזה קצת כאילו מסכימה להסתכל על הצל של עצמך ולהוציא אותו החוצה ממך, זה את עוברת לחיות בעולם שבו העבר שלך כבר לא עודף אחריך. כי את מתחילה להשלים איתו ולהוציא אותו ממך החוצה. וזה העולם שאני רוצה לחיות בו.
שאין סודות.
אין סודות. בדיוק. אז כאילו, וזה הדבר הכי קשה בעולם, כי לכולנו יש סודות, ויש הרבה דברים כאילו בעבר שלי שאני כאילו מתבייש בהם.
כן, גם לך יש סודות?
כן, כאילו, ברור. עכשיו, זה לא, אני מנסה לדבר עליהם, כזה, בטיפין טיפין כזה, כי אני לא יודע עדיין בדיוק איך, את כאילו הבנת איך. אבל אני רוצה ללכת לעולם הזה, כאילו זה העולם שאני רוצה לחיות בו. מי שאתה, כאילו מי שהיית בעבר, זה לא רודף אחריך, כאילו, היכולת שכאילו התפתחת, והיום אתה בן אדם אחר, ו... גם אם פגעת באנשים, אז, והשתנית, אז זה לא אמור לרדוף אחריך יותר. זה כאילו, אתה פה, כאילו, ואנחנו מקבלים אותך כמו שאתה, וכולנו, ובואו נוציא כולנו את הסודות שלנו החוצה.
אז למה אתה לא מספר?
אז אני כאילו,
ממה אתה מפחד?
תראי, כאילו, אני מנסה להוציא את זה כזה, קצת ממני כזה, לאט לאט, יותר כאילו בסדנאות, יותר ב... יותר בריטריטים, יותר כאילו בתהליכים כאילו עם אנשים, כזה, אבל פחות כאילו לשים את זה עדיין בחוץ, למרות שאני מדבר על זה גם בפודקאסט וזה, כאילו, על כמה בן זונה הייתי כאילו עם בנות.
זה הסודות שלך.
כן.
שכאילו פגעת בנשים.
כן, כן, בדיוק.
טוב, זה כאילו יותר קשה באיזשהו מקום, כי אני, כשאני מספר את הסיפור שלי, אז אני לא רצחתי אף אחד, לא פגעתי באף אחד, לא הייתי אלימה, לא עשיתי שום דבר, שכאילו החברה יכולה לשפוט אותי על רוע, או על אכזריות, או על פגיעה. אז כאילו, מהמקום הזה יותר קל לי. אבל כשאתה מאשים את עצמך, שאתה גם אומר את זה, כאילו אני הייתי דושבג, או הייתי לא בסדר עם בנות, אז אתה כבר מאשים את עצמך, ובמקום כזה אתה בחיים לא תצליח לצאת.
כן.
אסור לך להאשים את עצמך. כדי להצליח לא להאשים את עצמך, אתה צריך להבין מה גרם לך להתנהג כמו שהתנהגת.
כן.
כי אתה לא בן אדם רע בבסיס שלך, ולא עשית את זה כנראה מרוע.
כן.
וכשאתה מבין את כל הסיפור המלא, אז אתה כבר לא משתחרר מהאשמה, ואז גם אין לך בעיה לספר את זה, כי אתה יודע בתוך תוכך שאתה לא אשם. אז לא אכפת לי. גם אם יאשימו אותי, זה לא נוגע בי, הפצע סגור.
כן, אבל כאילו זה לא כזה פשוט, לא? אפילו ש...
זה לא פשוט.
זה לא פשוט. אפילו שאת יודעת שלא פגעת באף אחד.
לא, אצלי זה סיפור אחר. אצלי הקושי זה העניין החברתי. זה אני יודעת שכאילו להגיד הייתי זונה, זה אחד הדברים הכי כאילו קשים להגיד על עצמך. זה כאילו שאפשר לקלל ככה, מקללים ככה, יא בן זונה. כן. זה כללה אמיתית, כאילו. כן. למה זה כללה? למה זה דבר כל כך רע? איך אנשים מסתכלים על זה? מה זה אומר עליי אם הייתי זונה? אני ראויה לאהבה, אני ראויה לבן זוג, אני ראויה לחברה, אני ראויה לעבודה, אני ראויה למשהו בעולם הזה, אם זה הטייטל? זו השאלה הגדולה. ואני פשוט הייתי חייבת לבדוק את זה. חייבת לבדוק את זה. לא יכולתי להאמין לזה, לא יכולתי לקבל את זה. כשזה האופציה היחידה שלי, פשוט להשלים עם זה. שזה מה שהייתי ולזה אני ראויה כל חיי.
שזה בדרך כלל מה שקורה?
כן.
כן.
תשמע, אני ראיתי המון, אחד הדברים שגם גרמו לי לצאת עם הפודקאסט הזה, ממש לאחרונה, אחד הטריגרים, הסתובבתי באיזושהי תערוכה, וראיתי כזה של צילומים, כזה מלא, זה היה פה בתל אביב, מלא תמונות שאנשים צילמו, מתחת לכל תמונה יש סיפור, ושם, הגעתי לאיזו תמונה אחת, ואני מסתכלת, אני והבן זוג שלי, ואנחנו אומרים, זה מסופר פה על זונה, כאילו, זה ברור, כאילו, זה הכל כזה מילים מכובסות, אבל מסופר פה על זונה. ואין שם, זה אלמוני. באמת, איזה מטורף זה שכולם פה יכולים לכתוב את השם שלהם, ורק היא לא יכולה לכתוב את השם שלה. רק היא מתביישת.
כן.
וכמה חודשים לפני זה הייתי בפוסיקט לשעבר, שהיום זה מרכז חברתי, שבו כאילו נלחמים בכל הדבר הזה, והייתה שם הרצאה של שורדת זנות. והיא הייתה עם מסכה. כל הרצאה. ופאה.
כן.
ואמרתי, למה? למה היא צריכה לעמוד שם על הבמה ולהתבייש? למה היא לא יכולה אפילו להראות את הפנים שלה?
כן.
באיזה עולם אנחנו נמצאים שאפילו שכבר הצלחנו לשרוד את התופת הזאת, אנחנו אפילו לא יכולות לספר את זה. אנחנו נשארות עם הבושה הזאת לנצח. אז החלטתי שאני לא אתן לזה. לא אתן לזה להשתלט עליי, וגם אם יש בי את הכוח לבוא ולצאת עם הדבר הזה, אז גם אולי אני אצליח לעשות איזשהו שינוי. אולי אני אתן כוח לעוד נשים להרגיש שהן ראויות, להרגיש שגם הן יכולות לבוא ולדבר. ואני שמחה שעשיתי את זה.
שזה בדיוק העולם שאני מדבר עליו. זה כן. העולם שאני רוצה לחיות בו. העולם שאת לא צריכה לעלות עם מסכה. העולם שאת יכולה לעלות על הבמה, עירומה, וזאת מי שאני.
אז זה כבר אפשרי.
זה אפשרי.
הנה, אני יכולה להגיד כן. לך שזה כבר, אנחנו כבר חיים בעולם הזה, זה אפשרי. אנחנו זוכרים לו אולי דברים שכבר לא נכונים. כי הנה עובדה, אני עליתי,
כן.
יצאתי בפנים גלויות, כמות האזנות מטורפת.
וואלה.
בפודקאסט, אנחנו כבר מעל 50,000 האזנות.
וואלה.
זה מטורף, בלי שום קידום ממומן, בלי, רק אורגני. כאילו, ועלינו את הפודקאסט לפני 3 שבועות, זה מטורף. וכמות התמיכה, והאהבה, והערכה, והאהדה שאני מקבלת מאז שיוצאתי את הפודקאסט, לעומת ביקורות שליליות, אני אומרת לך, זה ביחס של 95% חיובי.
כן.
זה מטורף. אז אנחנו כבר שם לבוא ולצאת. רק צריך את האומץ לנסות, לבדוק את העולם.
צריך לראות אנשים כמוך, שמוכנים לעלות על הבמה, בעירום, סוג של, ליט, כאילו, סמלית, ולראות שזה העולם, כאילו, שזה אפשרי, זה אפשרי בעולם. וזה העולם שאני רוצה לחיות בו, וזה למה רציתי להזמין אותך, כאילו, כדי שתספרי יותר, אגב, פחות אולי על התקופה עצמה, שעל זה את מדברת הרבה בפודקאסט, יותר מעניין אותי התקופה של הריפוי, של השנים האחרונות, בסופו של דבר.
כן.
כאילו, מה שגרם לך לרצות לשתף. בטוח שזה שנים, לא? כאילו של עבודה.
כן, אני יצאתי מהזנות לפני 6 שנים. זה מרגיש כמו נצח, אגב. כאילו, חיים אחרים לגמרי. לגמרי. וואו. אני כאילו, אני לפעמים מסתכלת מסביבי ואני לא מאמינה. כאילו, יו, איפה אני חיה? מה זה החיים האלה? מה זה הדבר הזה? כאילו, המון הערכה יש לי היום למקום שאני נמצאת. ולפני 6 שנים שיצאתי, אז לא הבנתי כלום. לא הבנתי בכלל מה עברתי. זה התחיל בהכחשה מטורפת לדבר הזה ולזה שזה קרה, ופשוט הסתובבתי בעולם כאילו מחקתי את הדבר הזה, ואני עכשיו חיה חיים חדשים, והכל טוב איתי והכל בסדר איתי, ממש. היה לי בן זוג אז שהכרתי, סיפרתי לו חצאי סיפורים, לא ממש סיפרתי לו בדיוק מה עשיתי. הוא זרק לי איזשהו משפט של, וואי, חשבתי שתגידי לי שהיית זונה. ואז הבנתי שאני לא אוכל לספר לו. ואז באמת יש לך כל השנתיים שהייתי איתו, אז פשוט התחקתי את זה. פשוט הבנתי שאין לי מקום לדבר, אין לי מקום לשתף, ואני גם לא צריכה לשתף כנראה. אין לזה מקום. ובמהלך השנתיים האלה, אני מתחילה להבין שאי אפשר באמת לברוח מזה. זה מתחיל לתקוף אותי בקטנות, כזה אני יכולה ללכת ברחוב, פתאום לראות איזה מישהו שמזכיר לי איזה משהו, ופתאום קבל התקף חרדה. או פתאום לפקוט בלי סיבה. או להיות עצבנית מבלי סיבה. או פתאום כזה, אני עולה לי פלשבקים מדברים שעברתי, ואני אפילו לא יכולה לדבר על זה, כי כאילו, עם מי אני יכולה לדבר על הדבר הזה?
כן.
אתה לא יכול להסביר את זה, והבן זוג שלי שגר איתי בבית, ואוהב אותי ואני אוהבת אותו, אין לו שמץ של מושג בכלל מה אני עוברת. אין לו מושג, אין לו מושג מה עברתי, אין לו מושג מה אני עוברת עכשיו. וזה פשוט ככה הולך, וכאילו, אני לא עושה עם זה כלום. ובאיזשהו שלב, אני והוא נפרדנו, והוא אמר, היינו איזה כמה חודשים פרודים, והוא מאוד מאוד רצה שנחזור, הוא ממש כזה חיזר אחריי, ודיבר איתי, וזה, ואני לא רציתי לחזור אליו, כי אני מבחינתי, הוא לא מקבל אותי באמת. כאילו, אם אתה לא יודע את הסיפור הזה, ואני מבינה גם שאתה לא יכול לקבל את זה מהמשפטים שאמרת, אז כאילו, מה יש לי לחזור אליך? כאילו, איזה... אי אפשר ככה. גם אמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, אל תספרי לאף אחד, אל תספרי לבני זוג שלך, זה יבוא נגדך. כולם היו אומרים לי, אל תספרי, אל תספרי, אל תספרי, אל תספרי. וכשהוא רצה לחזור, אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אם אתה רוצה לחזור, אז אני מספרת לך את הסיפור המלא. כאילו, בוא תשמע את הכל, ואז תחליט אם אתה רוצה לחזור או לא. וישבנו בבית קפה, וסיפרתי לו את כל הסיפור, והוא אמר לי, אני מקבל את זה. אני עדיין רוצה לחזור. ואני הייתי בשוק, הייתי בשוק, כי אני מתאימה שנתיים שלמות, אני לא מספרת לו, ואני אומרת, יואו, אם נתחתן, ופתאום הוא יגלה, והוא יעזוב אותי עם הילדים, ואני אוכלת סרטים קדימה, כאילו, בטעות הוא יפגוש מישהו, וזה, וכל הזמן הזה יכולתי לספר, וכאילו, לא סיפרתי, וחזרתי אליו באמת, היינו עוד איזה כמה חודשים יחד, בסוף נפרדנו, אבל הרגע הזה היה סופר משמעותי, כי הבנתי בו שיכול להיות ש... אני מחמירה עם הדבר הזה יותר ממה שזה באמת. באיזשהו שלב, התחלתי להתחיל לספר יותר. פתאום סיפרתי לאנשים שעבדתי איתם, פתאום התחלתי לספר לכל מיני חברות, ולאט לאט אני כאילו מגלה את הערך הזה של השיתוף. כל פעם שאני מספרת למישהו את הסיפור הזה, קודם כל זה מביא המון חמלה, ודבר שני שזה מביא זה פתיחות מהצד השני. ישר הם באים ושופכים את הסודות שלהם, כן. ישר. כאילו, אני שמעתי דברים מטורפים, באמת, מטורפים. ואני אומרת, איזה מדהים, גם זה מייצר עומק, זה גם נותן להם מקום לשתף אותי בסודות שלהם. זה גם מביא חמלה, כאילו, אני מתחילה להבין את הערך הזה של השיתוף, אבל עדיין הוא בבקרה. באיזשהו שלב התקשרה אליי איזה מישהי, עיתונאית, שהגיעה אליי דרך איזה חברה שסיפרתי, שהיא סיפרה לה גם את הסיפור, והיא אמרה לי שהיא רוצה לעשות עליי כתבה בעיתון לאישה. אני באותה תקופה לא היה שום סיכוי שאני עושה את זה בפנים גלויות או בשם אמיתי, כאילו זה היה, עדיין הייתי רק בבדיקה עדינה של הסביבה. והסכמתי ועשיתי את הרעיון בלאישה, וזה גם על האינטרנט, הכל בעילום שם. ואז היא אמרה לי בסוף הרעיון, את יודעת שכאילו את זכאית לעזרה, את זכאית כאילו לטיפול בעמותה. עכשיו אמרתי, מה טיפול בעמותה? כאילו אני לא מרגישה שאני מקרה לעמותה, כאילו בסדר, נכון, עברתי דברים קשים, אבל אני יצאתי מזה בכוחות עצמי, יש לי היום עסק, אני מרוויחה טוב, כאילו אני נראית בן אדם נורמלי, יש לי זוגיות, כן. כאילו למה שאני אלך לעמותה? כאילו למה שהם יעזרו לי? אז היא אומרת לי, מגיע לך, תלכי תנסי. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה. הלכתי לשם, והייתי בטוחה שהם לא יקבלו אותי, בטוחה, כי חשבתי שזנות זה רק זנות רחוב, וזנות קצה ומסוממות וכאלה, ואין סיכוי שיקבלו אותי. ובאמת שהגעתי, סיפרתי להם את כל הסיפור, וגם אמרתי להם שיש לי כזה נטיות אובדניות. הייתי הרבה פעמים כזה מסתכלת לחלון ופשוט מדמיין את עצמי קופצת, גם בתקופה שאחרי הזנות. כי זה המון דברים כזה ש... נשארים בך ואתה לא פורק. כן. וקיבלו אותי לטיפול פסיכולוגי חינם מטעם העמותה פעם בשבוע. והייתי מגיעה פעם בשבוע לעמותה. והייתה לי מטפלת מדהימה. והיא התחילה לעשות איתי תהליך. אני לא הבנתי מה קורה בהתחלה, גם לא הייתי מטופלת לפני זה. היו לי כמה פסיכולוגיות כזה שהלכתי, זה לא באמת, כאילו דברים לא רציניים. והתחילה לעשות איתי תהליך. שנקרא חיבור בין הסיפור לבין קטי. כאילו היא הבינה שאני עושה הפרדה בין העבר שלי לבין מי שאני היום. אני מדברת על זה כאילו זה חיצוני לי, כאילו זה לא אני. ולאט לאט כאילו כל פעם היא הייתה אומרת לי, תוך כדי שאני מדברת, היא הייתה כזה, הייתי אומרת הסיפור, אז היא אומרת, היא הייתה חוזרת אחריי, הסיפור. והייתי אומרת, מה, כאילו... הייתי אומרת כל מיני מילים, והייתה פשוט חוזרת אחרי המילים שאני אומרת, שמדגישות את ההפרדה ביני לבין העבר. ולקח לי זמן להבין מה היא רוצה ממני, כי בהתחלה לא הבנתי מה היא רוצה, איזה הפרדה, על מה את מדברת, כאילו. והייתי מטופלת אצלה איזה שנה וחצי. ותוך כדי, הזמינה אותי פעם אחת לאיזה אירוע, של, אני לא הכרתי עוד נשים בתוך העמותה, הייתי מגיעה, הולכת. ואני כל הזמן אמרתי לה שאני רוצה להכיר עוד בנות שעסקו בזנות. כי אני מרגישה שזה רק אני. כאילו לא הכרתי אף אחת בזנות, גם כשעבדתי במשרד ליווי, הם היו איתי ברכב אבל לא החליפו איתי מילה, לא היו לי חברות שעשו את זה. אני רוצה למצוא מישהי שנראית כמוני שעשתה את זה, אני לא רוצה להרגיש לבד בכל הסיפור הזה. ואז היא הזמינה אותי לאירוע של, שהם עשו לכבוד פורים, הם עשו איזה, או לא זוכת איזה חג, הם עשו באיזה מסעדה, אני לא זוכרת את השם של המסעדה, אבל זו הייתה מסעדת יוקרה כזאת, שזו מסעדה שגם יצא לי להגיע אליה עם לקוחות מאזנות. אז זה היה לי בכללי קשה ששם עושים את האירוע. ואנחנו מגיעים למסעדה, וזה כזה מגיעים מלמעלה, ואמורים לרדת כזה למטה, יש שם כזה חלל גדול. ומהרגע שאני נכנסת, אני כאילו מבינה שכל מי שעובד עכשיו במסעדה, כל מי שהמערכת, המלצרים, הברמנים, כולם מבינים שעבדתי בזנות. כי אם אני שם, עם כל הבנות האלה, אז גם אני זונה, כאילו אני לא יכולה לברוח מזה.
זה חיבר אותך כאילו לסיפור.
מה זה חיבר? זה נתן לי כפה של החיים. אני הסתובבתי שם ככה, מחוסה, מפוחדת, שלא יבינו, שלא יראו, שלא יסתכלו עליי, שמה יחשבו עליי. לא, הייתי ממש בפאניקה, בפאניקה. אמרתי, אני לא יכולה להיות במקום הזה. אני הייתי שם אולי 10 דקות וברחתי. וזה מה זה לא אופי, אני לי אומרי, אתה לא מכיר אותי. אני לא בן אדם שבורח ממקומות. אני בן אדם מאוד חזק בהתמודדויות. זה היה רגע שהבנתי פה שקורה פה משהו, ממש גדול. ובעצם הבנתי שאני עוד לא שלמה עם הטייטל, שאני עוד לא מוכנה שהסביבה תסתכל עליי ככה, שכנראה יש עוד שאלות שאני צריכה לקבל עליהן תשובות. ומאותו רגע התחלתי לעשות איזשהו תהליך של להבין ממש ממש לעומק למה עסקתי בזנות, איך הדבר הזה קרה, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על העולם. התחלתי ממש לחקור את הנושא הזה. זה התחיל מלבדוק המון באינטרנט, על מחקרים של הקשר בין אונס לזנות. זה המשיך בזה שהתחלתי לתחקר את המשפחה שלי ולשאול אותה שאלות על הילדות שלי. מה היה, דברים שאני זוכרת ואולי היו נראים אחרת, איך גדלנו, איך ההורים שלי גדלו, איך סבתא שלי גדלה. ברמה הזאת כבר התחלתי ללכת אחורה, להבין אפילו את הטראומה הבין-דורית. כאילו, מה קרה שם? למה הגעתי לדבר הזה? וככל שהעמקתי, התחלתי להבין שיש קשר בין מה שעברתי לבין הבחירה שלי בזנות, שזה בעצם לא הייתה בחירה חופשית, שבעצם העולם, החיים הסלילו אותי לתפיסות שפיתחתי, לדרך שבחרתי. בהמשך התחלתי לעשות בערך כל טיפול אפשרי, כל טיפול אפשרי, מטיפולים פסיכדליים ב-MD, בפטריות, ועד טיפולים של ריברסינג, וקבוצות, וטיפולי מיניות, וסדנאות, ופסטיבלים, ובערך, אני חושבת שעשיתי כמעט כל טיפול נראה לי אפשרי בעולם הזה, כדי לנסות ולהבין מה קרה. אני בערך 4 שנים במחקר, לנסות להבין למה, לקבל את כל התשובות, כאילו, הכל בגדול הכין אותי לרגע הזה.
אני אגיד לך את האמת, כשראיתי את הסרטונים, זה היה לי ברור שעשית וואחד עבודה עם עצמך. כאילו, נכנס לאיזה טריפ של, של ריפוי. כי זה מאוד ברור כאילו שבן אדם מביא את, את הטראומה שלו לעולם, ושהוא עדיין כאילו לא הסכים להסתכל עליה. זה מאוד ברור, זה כאילו, זה מאוד, זה יוצא כזה טיפה לפעמים קורבני קצת. אבל אצלך זה היה מאוד, בגלל זה ישר כאילו, כי הבנתי שיש פה כאילו בן אדם שהסכים להסתכל.
כן, לגמרי. מה זה הסכמתי? הכי רציתי בעולם. כן. אפילו עשיתי טיפול של שחזור של הגלגול הקודם שלי. תבין כמה אחורה ניסיתי ללכת. כאילו הלכתי אחורה ממש, ואז הבנתי שהתשובות לא שם, אז המשכתי יחד קדימה, וכאילו ממש חיפשתי את התשובות. למה זה היה נראה לי הגיוני? למה שאני ארצה לעשות דבר כזה לעצמי? למה שאני אמכור את הגוף שלי? כי תבין שהיום אני מסתכלת על אז, ואומרת, איך עשיתי את זה? איך הסכמתי לדבר הזה? איך הסכמתי בשביל כסף למכור את הגוף שלי? איך הסכמתי לאנשים זרים להיכנס אליי? איך הסכמתי להיות בסיטואציות האלה? למה? והבנתי. פשוט הבנתי. ובגלל זה גם היה לי חשוב לצאת עם הפודקאסט הזה. רציתי כאילו לגרום לאנשים להבין שהם לא אשמים. הם לא אשמים.
כן.
וזה לא רק זנות, זה הכל. זה אנשים מצליחים להתחבר בפודקאסט הזה לכל כך הרבה דברים. זה גם אמהות ששומעות את הפודקאסט ואומרות, וואו, אני מבינה דברים על איך אני אמורה להתנהג עם הילדים שלי, על תמיכה, על אהבה, על מגע, על תשומת לב. זה גברים שכותבים לי שהם צרכו זנות והם מכורים לזנות, מה הוביל אותם לצרוך זנות, ומה הם מבינים עכשיו מהפודקאסט שלי. וזה נשים עם בנות שעברו אונס או הטרדות מיניות, ולא סיפרו לאף אחד בחיים שלהם, או נשים שעבדו בזנות ובטוחות שהם יישארו בדבר הזה לנצח, ולא מסוגלות לספר על זה לאף אחד. היו נשים שכתבו לי שהם עסקו בזנות, ועכשיו ישבו עם הבעלים שלהם, והם רואות את הפודקאסט יחד איתם. והם אומרות להם, הנה, זה מה שאני חוויתי. כאילו, זה מטורף. זה מטורף.
לגמרי. כאילו, צריך עוצמה מאוד ספציפית בשביל להסכים כזה, כאילו לקחת את הדברים על עצמך ולדבר עליהם, ולי זה מרגיש כאילו מהאנרגיה שאת מביאה, שזה כאילו אני יודע שהעוצמה הזאת יכולה להיבנות רק מתוך העבודה הזאת של הריפוי, כאילו מההסכמה להסתכל על הלמה. נראה לי כאילו זה שאלת המפתח, כאילו, נכון?
ממש.
למה עשיתי את זה? כאילו, את יכולה במשך שנים לחשוב על ההשלכות של זה עלייך, ועל ההשלכות של זה על המשפחה שלך, ועל ההשלכות של זה על העתיד שלך, וכאילו כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, השאלה היא למה? כאילו, להגיע לרגע הזה ולהסכים לשאול, אוקיי, סבבה, אבל למה בכלל מלכתחילה הגעתי לשם? ואז מתחיל הריפוי באמת, כאילו.
ממש, ככל שאתה ממשיך לשאול את הלמה הזה, אתה מגיע יותר עמוק. כי הלמה לא נגמר. גם כשאתה מצא את התשובה, אתה ממשיך לשאול את הרגע, אבל למה זה? אבל למה זה? אבל למה זה? זה לא מפסיק. אני חושבת שרק כשהוצאתי את הפודקאסט בפועל, ממש, ביום שהוצאתי אותו, ויום אחרי זה שהתחלתי לקבל את המבול הודעות האלה, זה היה התפוצצות. זה היה שעה אחת, ברגע שהעליתי את הפודקאסט, הייתה שעה אחת של דממה. כי היו צריכים להזין לזה. אני בשעה הזאת מתתי, ממש מתתי. מתי יו, כאילו הרגשתי כאילו אני עולה לבמה בקיסריה, הולכת כאילו, מספרת, שופכת את כל חיי, וכזה אף אחד לא בא. ככה זה הרגיש בשעה הראשונה. מה זה פחדים?
ואם אף אחד לא היה בא באמת?
לא יודעת, זה היה שוברת ליבי בגדול.
כן?
זה היה שוברת ליבי. אם, לא, אם הפודקאסט הזה היה נגמר באיזה 100 האזנות, אני, זה היה, תשמע, זה היה שיעור גם גדול כנראה, שכנראה הייתי צריכה גם לעבור, אבל אני שמחה שלא בחנו אותי, תודה אלוהים, שלא את זה, אבל כנראה, אבל זה בדיוק מה שהבנתי, שכשהדבר הזה יצא, ואחרי השעה הזאת, פתאום זה ככה התפוצץ, אני זוכרת שישבתי במרפסת, הרגשתי אושר שלא הרגשתי בחיים שלי, בחיים, גם כשלקחתי פטריות, גם כשלקחתי MD, והיו לי רגעי אושר גדולים. זה התעלה על כל רגע, הרגע הזה של האושר שחוויתי. ואז הבנתי שהסיבה שעשיתי את כל הדבר הזה, זה כי זה הייעוד שלי. פתאום הכל היה נראה לי ברור. פתאום הבנתי למה הייתי צריכה לעבור את כל החרא הזה, פתאום הבנתי למה קיבלתי את הכישרונות שקיבלתי, למה קיבלתי את החסרונות שקיבלתי, למה הכל התנקז לרגע הזה, ממש. ואז פתאום התמלאתי במשמעות. ואז הבנתי את הלמה הכי גדול, שזה הרבה יותר ממני, מקטי. זה כבר אנחנו, כקהילה, כחברה, כאנושות.
את יודעת שמשה טיפס על ההר בפעם הראשונה, ונפגש ופגש את הסנה, הוא שאל אותו שתי שאלות. מי אני ומי אתה? כאילו, זה היה כזה מין רגע כזה של, קודם כל, כאילו, זה היה כאילו ברובד אחד כזה, מי אני בכלל שכאילו ילך וישחרר כאילו את כל בני ישראל ממצרים, אבל כאילו ברובד יותר עמוק, הוא באמת לא ידע מי הוא. כי כל החיים הוא חי, הוא הרי מאומץ, הוא ננטש על ידי אמא שלו. כל החיים הוא חי בתחושת חוסר שייכות מפחידה. ואז הוא שאל מי אתה. והחיבור בין שתי השאלות האלה, זה כאילו היה מין רגע כזה, שכאילו את פתאום מבינה שהזהות שלך והשליחות שלך זה אותו דבר. כאילו באיזשהו מקום זה אותה מילה. זה כזה כאילו מה זה מי אתה? אתה זה הוא שהולך עכשיו להוציא את בני ישראל ממצרים. זה מי שאתה. מה זה מי אני? אני לא מצליח, כאילו אלוהים כאילו ענה לו. זה כזה כאילו במילים שלי. מה זאת אומרת מי אני? אתה זה הוא שהולך להוציא אותם ממצרים. זה מי שאתה. ואז את מבינה כאילו שהזהות שלנו זה השליחות שלנו. אז כאילו יכול להיות שזה היה מין רגע כזה של הסנה בוער בשבילך. הרגע הזה שישבת שם במרפסת כאילו וכאילו פתאום בוף. אוקיי, הבנתי למה.
ממש.
נכון?
ממש. זה כאילו יותר גדול מהכל. אני כאילו תמיד כזה, כאילו אמרתי לבן זוג שלי באותו רגע שחוויתי את הרגע הזה של וואי, איזה מזל שלא הצלחתי להתאבד אז. כאילו, כן. ניסיתי כל כך הרבה פעמים, רציתי למות כל כך הרבה רגעים בחיי. וכאילו אמרתי, יו, איזה מזל, כי אם הייתי כאילו מתה ומגיעה למעלה, ואז היו אומרים לי, תראי מה פספסת, כן. מה היית אמורה לעשות עם כל הדבר הזה? וזה היה באמת מבאס. אבל אתה יודע שאחד הדברים גם שהחזיקו אותי ברגעים האלה שרציתי למות ולא עשיתי את זה עד הסוף, זה היה הרבה... הייתי קוראת הרבה ספרים מאז שהייתי ילדה קטנה, על גלגולי נשמות, על העולם הבא, כל הספרים של ניוטון.
מייקל ניוטון, יש פה מלא שלו. כל
אלה
שם.
וואי, נכון, למעלה, זה הספר, מסע הנשמות. אז הספר הזה ליווה אותי כל הילדות שלי, הוא היה ליד המיטה שלי. ומה הבנתי מהספר, בגדול?
כאילו אפשר להתאבד באמת, כי אני ממשיכה.
לא, כי אם אני אתאבד... אז אני אצטרך לחזור שוב לעשות את השיעור, ואני אין סיכוי שאני חוזרת לעשות את זה שוב, אין סיכוי, כאילו, כבר עשיתי את כל זה, אני לא חוזרת לעשות את זה שוב, וכאילו, כל פעם דמיינתי את הרגע הזה שאני מגיעה למעלה, ואז אומרים לי, תשמעי, כאילו, אני אומרת לעצמי בעצם, אני צריכה לעשות את זה שוב, כי הרי אני מאמינה בבחירה שלנו לחוות את החיים כפי שהם, אנחנו בוחרים בשיעורים האלה, ממש, ליטרלי, אני בחרתי לעבור את כל הדבר הזה. אז אני אעלה למעלה, אבין שלא הצלחתי, אני אבחר שוב לרדת. לא רוצה, אין לי כוח כל הדבר הזה. וזה מה שהשאיר אותי. וכל הזמן הייתי אומרת לעצמי, קטי, כל מה שאת צריכה, זה פשוט לעבור את זה. לעבור את החיים, להצליח לחיות, זהו, זה כל מה שצריך, פשוט לעבור את זה. תעברי את זה. כאילו, אין הציפיות ענקיות מהחיים, את לא צריכה לעשות שום דבר, את לא צריכה להגיע לשום הישג, את לא צריכה להגיע לשום דבר. רק לעבור את זה. לעבור את החיים. זה עזר.
הקטע הזה של המחשבות אובדניות, באיזשהו מקום, ככל שהתמודדת יותר עם החרבות האלה, אז אתה, ושרדת, אז כאילו השליחות שאתה מחובר אליה, היא אפילו יותר גדולה, כי אתה יותר חזק. כאילו, כי אם בחרת בחיים, באמת, וזה לא משנה מה הסיפור, כאילו, סבבה, זה אחלה סיפור, כאילו זה סיפור מדהים שהחזיק אותך. אבל בסופו של דבר, בחרת להישאר.
כאילו,
יש סיפור על איזה... על איזה בחור שישב כאילו על הספה והתחיל לכתוב מכתבים. עד שהוא הגיע למכתב שהוא לא יכל לכתוב. וזה מה שהציל אותו. המכתב לאבא ואמא. כי הוא לא יכול לכתוב, הוא לא יכול לכתוב להם את המכתב הזה, כאילו, את המכתב פרידה. אז, כאילו, ברגעים האלה שאין שום דבר, לא נשאר יותר כלום, אז, כאילו, נראה לי, האמירה הזאת שלך ש... אם רק תישארו.
רק תחיו.
אם רק תחיו.
רק תחיה. כאילו, זהו, לא צריך כלום, רק לחיות, רק לעבור את זה.
יש סיפור ענק שמחכה לך, כאילו, בצד השני, רק אם תצליח להישאר ולהתמודד, ולהתמודד, לא? זה כאילו, בסופו של דבר...
לא, זה קשה, חיים קשים. כן. זה, אתה מתעורר לעוד בוקר, ועוד בוקר, ועוד בוקר, ובכל יום אתה עובר אימה, קושי, וגם אחרי שכבר יצאתי מהזנות, זה כל הזמן התמודדות, זה פלשבקים, וזה הקושי, ואתה לא מצליח לאבד רגש, ואני בהתנתקויות, וגם איך נהנים מסקס בכלל, אחרי כל כך הרבה חרה, כאילו, איך בכלל מייצרים זוגיות תקינה, איך כאילו נהנים מסקס, איך בכלל נהיים בן אדם נורמלי אחרי הדבר הזה? הרגשתי כמו איזה סוכנת סמויה בין מיליון אנשים שאין להם שמץ בכלל מאיפה אני באה ומה עשיתי, וכאילו, כל הזמן שקרים, כל הזמן הסתרות, אתה כבר כל הזמן עסוק בלחשוב איך לא עולים עליך, כאילו, שאתה לא תגיד משהו שהוא לא נכון, שלא זה... תקשיב, זה חיים של סבל, ממש, גם בתוך זה וגם אחרי זה. חייבים לשבור את זה.
נראה לי זה היה הרגע הזה של עושר, שבו כאילו הפסקת... לשקר.
כן, תקשיב, זה מדהים. נגיד, היו לי סיטואציות, היה איזה פעם אחת, אני עובדת עם חברת סטורי, היום יש לי חברת שיווק, אנחנו עושים ייעוץ והכוונה בעולמות האי-קומרס, וסטורי לקוחות שלי.
סטורי הבגדים.
כן, החברה, כן, של הבגדים.
כן.
בקיצור, יום אחד אנחנו יושבים ישיבה, כל ההנהלה, ואז הם מספרים שהם יצאו בפרויקט חדש, שנקרא הר סטורי, שזה פרויקט בשיתוף עם עמותת המכללה, שזה עמותה שמסייעת לנשים במעגל הזנות למצוא תעסוקה. הם יצאו בפרויקט איתם, שהם בעצם ייצרו איתם איזה שהם חולצות וכל מיני כובעים ודברים, שכתוב הר סטורי, וכל מי שקונה את הדברים האלה, העמותה בעצם מקבלת כסף, זה עוזר לעמותה לשרוד. עכשיו, אני יושבת בישיבה הזאת, בשוק, אומר, כאילו, מה... אני צריכה להוביל את הפרויקט הזה, גם אני עברתי את זה, הם אפילו לא יודעים, הם אפילו לא יודעים, וזה גמר אותי, כאילו אני ממש ישבתי שם משותקת, שכל הדבר הזה מתנהל, אני חלק מהדבר הזה, ואף אחד לא יודע, והם העלו סטורי, שהם צילמו, כאילו הביאו דוגמנית, ששמה את הבגדים, וצילמו אותה וזה, ואמרתי, אני יכולתי לעמוד שם, הם יכלו לצלם אותי, אני חלק מהצוות, עברתי את כל הדבר הזה, אני מוכנה להצטלם בפנים גלויות, הם אפילו לא יודעים. וזה היה רגע שאמרתי, די, אני לא יכולה, כאילו, אפילו לא שיתפתי את הסטורי שלהם אצלי בעמוד,
כן.
כי אמרתי, זה פשוט בדיחה לשתף את הדבר הזה. כשאני לא יכולה אפילו להגיד את האמת, שאני אפילו לא יכולה להגיד, כאילו, אני חלק ענק מהתעשייה הזאת ומהדבר הזה, ואני שורדת זנות בעצמי, לא יכולה אפילו להגיד את זה. ואמרתי, אם אני אצא... ככה, הכי בגדול, שכולם ידעו, סוף סוף יהיה לי באמת את החופש, להביא את זה איפה שאני רוצה, לשתף ולדבר על זה מתי שאני רוצה, לדבר על זה בסטורי, לעלות, לשתף תכנים שמעניינים אותי, לקדם את האג'נדות שמעניינות אותי. הזמינו אותי עכשיו להנחות את הטקס לקורבנות הזנות של עיריית תל אביב, ולשאת נאום.
אשכה.
כאילו, זה מטורף, אני הולכת להנחות את הטקס של קורבנות הזנות. זה ממש מצחיק, אבל כאילו נכנסתי לאיזה בלו אושן כזה, שאין אף אחד שלוקח את התפקידים האלה, ואין אף אחד, אף בחורה, כאילו אתה יודע, יש פה ושם, אבל בודדות אנשים שיבואו ויגידו, כן, עסקתי בזנות, ידברו על זה ככה, והסכימו לקחת בכלל את המקום הזה. אז לכבוד הוא לי, קודם כל, ואני שמחה להוביל את זה, ממש.
וגם בסוף זה, האזנות זה רק, זה רק, זה רק הביטוי, זה הביטוי של הטראומה. כאילו בסוף השיח הוא שיח על התמודדות, או על בריחה מהתמודדות מטראומה. אז כאילו השיח שאת מביאה הוא שיח שבטוח נוגע לכל אחד. כאילו.
נכון, כאילו דמיוני.
כולנו טראומטיים, כאילו.
גם טראומטיים זה נכון, אבל אני חושבת שגם אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו כלא שאנחנו בונים לעצמנו. כאילו, אני בטוחה שגם היום אני נמצאת באיזשהו כלא דמיוני שעוד עדיין אני לא רואה. כאילו, עוד איזה 10 שנים אני אסתכל אחורה ואני אבין את זה טוב מאוד. אבל אנחנו נמצאים שם כל הזמן. זה גם אנשים שעובדים בעבודה שהם פשוט לא נהנים ממנה. סתם עבודה רגילה. והם לא מצליחים להשתחרר מהדבר הזה, או שהם נמצאים בזוגיות שהם לא מסוגלים לקום וללכת, או שהם, לא יודעת, כל דבר, לא מגשימים בעצם את היות שלהם.
הכלא הדמיוני זה כאילו, זה השקר?
הכלא הדמיוני זה גם התפיסות האלה שמשאירות אותך באיזושהי נקודה מסוימת, נגיד, סתם, אם אנחנו מדברים, נגיד, על אנשים שלא מצליחים למצוא זוגיות. אז זה יכול להיות הכלא הדמיוני הזה שמשאיר אותם רווקים, של איך הגבר אמור להיראות, האם אני ראויה לאהבה, כל התפיסות האלה שאנחנו מביאים עם עצמנו, שבעצם לא מאפשרות את הדבר הזה. וזה יכול להיות באותה מידה גם עבודה שאני שונאת, ואני לא מצליחה לצאת ממנה, כי אני מפחדת שאני לא אמצא משהו טוב יותר, או אני לא חושבת שיש בי בכלל ערך אחר, או מיליון ואחד דברים. אבל כלא דמיוני יכול להיות גם השקר, שאני לא מסוגל אפילו לספר לעולם דברים שעשיתי בעבר, או, כן. או אפילו לבן זוג שלי אני לא מסוגל לספר את האמת על עצמי. כאילו היה גבר שפנה אליי, שאמר לי שהוא היה צורך זנות, כאילו ממש מכור, אחרי ש... אבא של חבר לקח אותו בגיל הזה 13 לזונה. כאילו, זו הייתה החוויה המינית הראשונה שלו. זה ברור שבן אדם לא אשם. ילד בן 13, לוקחים אותו לזונה בפעם הראשונה בחיים שלו, שהוא מקיים סקס. הוא נהיה מכור לזנות בעצם האירוע הזה. והוא לא מסוגל לספר אפילו לאשתו על הדבר הזה. הוא לא מסוגל, הוא סיפר רק לי. אני הבן אדם היחיד בעולם שיודע. וזה גם, זה כלא דמיוני.
את הולכת לשמוע, את כאילו כבר, את הולכת להיות, את הופכת להיות הבן אדם הזה שהולך לשמוע סיפורים.
כן, אני מתה על זה.
מאנשים זרים.
כן, אני מתה על זה, אני אוהבת לשמוע סיפורים ממש.
דברו כאילו כזה.
כן, זה כיף, אה?
דברו כאילו.
קודם כל אני פתוחה לשמוע את כולם, ואני מאוד כזה בקבלה וחמלה, בטח, אתה יודע, כשאתה עובר דברים כל כך קשים בעצמך, על עצמך, אז כזה מי אני שלא אקבל אחרים? כן. אז אתה כזה, גם הם חושבים את אותו דבר, מי היא שלא תקבל אחרים, אם אני מקבל את הסיפור שלה? ואז כשיש הרגשה של קבלה באוויר, אז אפשר לדבר על הכל.
זה גם מין מעמד כזה מאוד מיוחד להיות בו, הבן אדם הזה שגורם לאנשים שסביבו, שנותן להם את האישור, להוציא את הסודות שלהם החוצה. זה כאילו סוג כזה של דבר, הכל טוב. לא משנה מה תגיד לי, אני בחיים לא אשפוט אותך.
ממש.
לא משנה מה, כאילו, יצא לי כזה, גם אחרי, את יודעת, כאילו, כמה ויפסנה טובות, ואני תופס את אבא שלי, ואני יושב, ואנחנו יושבים בסלון, כזה לפני ארוחת שישי, סתם, כאילו ביום שישי, וכאילו, אני כזה, לא אכפת לי, אני יושב מולו ואני אומר לו, לא אכפת לי מה עברת בחיים, לא אכפת לי מה לא עברת בחיים, לא אכפת לי מה עשית, לא אכפת לי מה לא עשית, לא אכפת לי כאילו מה אתה חושב על עצמך. אתה ככה בול כמו שאתה, בול ככה, כמו שאתה יושב פה עם העיניים הכחולות היפות שלך, ככה בול, אני אוהב אותך. כל טוב, ככה בול, כל מה שעשית, תבוא תספר לי משהו, מה? רצחת מישהו? אני אוהב אותך. ככה, בול כמו שאתה, כאילו. כאילו, היה לי את הרגע הזה איתו, כי הבנתי שכאילו, כמה הוא סוחב.
וסוחבים הרבה ההורים שלנו.
כמה הוא סוחב.
זה גם דור שהם היו מטטים מתחת לשטיח, זה דור של לא צריך לספר.
אנחנו דור כזה.
לא, אצלנו יש ניצוצות כבר אחרים.
ניצוצות.
אבל אני רואה...
ניצוצות באפלה.
אני ככל שאני הולכת יותר אחורה, אם אני הולכת לדור של סבתא שלי, שאני סיפרתי לסבתא שלי על זנות, קודם כל, אמרה לי, אני מקבלת אותך, אני אוהבת אותך, לא משנה מה, אבל אל תספרי לאף אחד. זהו. בואי נסיים את זה בזה. אמרתי לה, אבל סבתא, אני יוצאת עם פודקאסט. היא אומרת לי, איזה פודקאסט? מה זה פודקאסט? אמרתי לה, אני הולכת לספר לכל העולם, הולכים לראיין אותי לכתבה לערוץ 12, כולם הולכים לשמוע. היא אומרת לי, לא, 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 אל תעשי את זה, אל תעשי את זה, קטי, בבקשה, שהבנות דודות לא ישמעו, שזה לא ישמע. זה ממש הצחיק אותי, כאילו, עד כמה היא נלחמה בשבילי, כאילו, שאני לא אספר את זה. וגם אמא שלי, שאמרתי לה שאני הולכת לספר, ועוד לפני שהפודקאסט וכל הבלגן הזה, היא כל הזמן ניסתה למנוע ממני לצאת עם זה, ממקום של גם להגן עליי, שלא יחשבו עליי דברים, שלא רעים, שלא ישפטו אותי, אבל גם שלא ישפטו אותה.
כן.
ככל שזה קרוב יותר לצלחת, זה גם יותר קשה. כאילו, לאנשים זרים עוד הם יכולים להגיד, בסדר, זה לא קשור אליי, לך יצפרי, תעשה מה שאת רוצה.
אבל את מבינה על איזה עולם אני מדבר? על העולם הזה שכולם מפחדים ממנו. העולם שסבתא מפחדת ממנו, העולם שאימא מפחדת ממנו, העולם הזה, זה העולם שאני, גם זה מאוד יהודי, כאילו הרעיון הזה של התשובה והתיקון, זה כאילו, זה שלנו, זה כאילו, זה החידוש של, זה אחד החידושים של היהדות, כאילו, כל טוב, כאילו, עשית משהו, פגעת באנשים, הסכמת להסתכל על החטאים האלה, הסכמת להתמודד איתם, הסכמת להתייסר מהם, אתה כבר לא עושה אותם, אתה כאילו, אתה מנסה לעשות טוב.
אני לא אוהבת את הגישה הזאת. Okay. גישה מאוד של אשמה קשה.
תראי, כי אצלך...
פגעת, עשית.
כן.
לא, ככל שאנחנו סוחבים אשמה, בושה, פחד, רגשות סופר שליליים, אסור לנו לחוות אותם, כמה שאתה להשתחרר מהם, גם בטח שאתה חווה את זה כלפי עצמך, בטח שאתה מדבר בנוסח כזה, גם הנוסח כאילו היהודי, אבל אגב, בקבלה האמיתית, זה לא ככה, לא מדברים על זה ככה. אבל כל החטאים, התיקון, זה מקום של המון רע, טוב, אשמה, אני לא מסתכלת על הדברים האלה ככה. כולנו ילדים מסכנים, באמת, שעושים דברים ממקום של להגן על עצמם, שלמדו דפוסים מפגרים, שלמדנו דרכים מסוימות. אני בטוחה שבכוונה האמיתית שלך לא רצית לפגוע באף אחד. אני בטוחה בזה שאם אני אחזיר אותך לרגע הזה, הדבר האחרון שעבר לך בראש זה לפגוע. כל מה שרצית זה לשמור על עצמך באותו רגע.
כן.
וככה זה יצא.
כן.
הם בחרו להיפגע. אתה לא עשית, לא עשית באמת שום דבר רע. וזה,
הדבר רע?
זה הקבלה האמיתית, כן. של עצמך ומכילה, שלא, לא עשית שום דבר רע.
נראה לי הדבר הרע, כאילו אם כן נתגנב לתוך שיחה של כאילו טוב ורע, אם כבר, אז כאילו בן אדם טוב, בסופו של דבר, זה בן אדם שמצליח לראות הבן אדם שמולו. אני רואה אותך.
זה בן אדם טוב?
אני חושב. כן. כאילו, מאיך שאני מבין את זה.
כולנו קודם כל רואים את עצמנו, וצריך להשלים עם זה. ובמעט מקום שנשאר לנו, אנחנו רואים אחרים. ככה זה עובד. כן. כולנו. עכשיו, הכל תלוי גם מה מניע אותנו, כי גם בראיית אחר אנחנו ממלאים את עצמנו. הכל תלוי כמה זה משרת אותנו. אם משרת אותי לראות אותך, עדיין אני רואה את עצמי.
כן.
זה אין מה לעשות, האגו נוכח פה, זה הקטע של העולם הגשמי הזה, אני לא בעולם הרוחות, אני לא בעולם הנשמות, אני פה, במטרה מסוימת, ללמוד אהבה מהי. ואנחנו עוד לא בשלב הזה לדעתי, של התנפצות האגו, אנחנו עוד לא שם. וחלק מזה זה לקבל את זה.
אז מה זה אהבה, בשבילך?
אהבה זה חוסר שיפוטיות, זה קבלה.
קבלה של מה?
קבלה של אחר. כאילו, אהבה טהורה זה פשוט לקבל את מי שמולי בצורה אבסולוטית, לטוב ולרע.
כאילו להצליח לראות אותו.
זה לא אפילו לראות אותו כמו פשוט לקבל אותו. זה לא לשפוט אותו. זה לא להאשים אותו. זה לקבל את מישהו פשוט, את איכשהו, את הווייתו.
אבא ואמא נגיד, לא הצליחו לראות אותנו, כשהם ילדים. לא הצליחו, לא הסכימו להסתכל על זה, כאילו היה להם too much. זה היה להם יותר מדי הם עצמם כזה. המראה הייתה חזקה מדי, אז הם לא הצליחו לראות אותנו, ובזה שהם לא ראו אותנו, הם בעצם לא קיבלו אותנו. וכל מיני חלקים בתוך עצמנו.
מה זה אומר לא ראו אותנו? אין נראה לי הורה באמת שיולד ילד ולא רואה את הילד שלו. הוא תמיד ינסה את המאה אחוז שלו, פשוט השאלה מה המאה אחוז שלו.
כן, הוא ינסה.
כן.
בדוק. שזה משהו שאת מבינה, כאילו, כשאת, כאילו, בתור בן אדם מבוגר שכבר עשה איזשהו תהליך, שאבא ואמא, כאילו, נתנו לנו הכל. אבל הילד, ילד בן שנה, ילד בן שנתיים, ילד בן שלוש, שיהיה לו את הפרספקטיבה הזאת, הוא בשבילו, לראות אותו, זה ליטרלי לראות אותו. זה אומר, כאילו, לזחול על השטיח, להסתכל אחורה ולראות שאמא יושבת על הספה.
הביטחון הזה.
כן, כאילו, ואם היא לא על הספה, אז היא לא רואה אותו. זה כאילו, זה אשכרה ליטרלי בשביל ילד. ואם היא לא רואה אותו, זה אומר שהיא לא מקבלת אותו, אבל זה גם לא צריך להיות עד כדי כך. זה ביכולת ברמת, באתי אלייך עם ציור של בית ושמש וגינה, בגיל שנתיים, שלוש, וצבעתי את השמש בצבע כחול. וכאילו, את באה ואומרת לי איזה ציור יפה, אבל למה השמש לא בצבע צהוב?
ביקורתיות.
כן, וכאילו, רגע, שנייה, מה דפוק בי כל כך
נכון.
כאילו, ואז את מתחילה להסתיר את החלקים האלה ולבנות סביבם כל מיני מגננות.
ממש.
אז אהבה?
ביטחון, שייכות ואהבה. זה מה שאלה צריך. צריך להרגיש שייך למשהו, למשפחה, לקהילה, למשהו. הוא צריך ביטחון, לדעת שהוא מוגן. הוא צריך להרגיש נאהב, שמקבלים אותו כמו שהוא. ואני חושבת שכולנו כנראה נשגה בזה. זה מאוד קשה. כי הרי אמא שאומרת לילד שלה, השמש הזאת צריכה להיות בצבע אחר, היא לא נראית מספיק טוב, היא לא אומרת את זה ממקום של לפגוע בו. כן. היא אומרת את זה ממקום של להגן עליו. למה להגן עליו? אם אני אלמד אותו שאת השמש צובעים בצבע צהוב, אז אנשים לא יצחקו עליו, אנשים יאהבו את הציור שלו, אנשים יאהבו אותו, יאהבו את הילד שלי, הוא יקבל יותר אהבה, קבלה, שייכות. היא עושה את כל זה עבורו, פשוט כן. מתפיסות שגויות שלה, כי ההורים כנראה שלה לימדו אותה שככה דברים צריכים להיראות. מושלם, יפה, הילד שלי צריך להיות הכי מוכשר, הכי חזק, מצטיין בלימודים, כל הדבר הזה, וכל זה עושה כדי להגן עליו, מהחיים, מהסביבה, מהבחוץ.
אבל באיזשהו מקום זה גם הדרך שלה לא באמת לראות אותו. זה הדרך שלה יותר כאילו לראות.
היא לא מצליחה אחרת.
כן,
כאילו זה בדוק. הגנות כל כך גדולות, זה, בסוף הכל זה שיעור במודעות.
כן.
אם האמא הזאת תעצור רגע ותבין למה אני אומרת לו לעשות את זה. זה הלמה הזה. למה אני אומרת לו את זה עכשיו?
זה, כן.
כן, למה אמרתי לו את זה עכשיו? ואז היא תבין עם עצמה
שזה שאלה.
ברור שזה שאלה. כן. כאילו, זה כנראה מה שאמרו לה. גם היא כנראה בעצמה מנסה לעשות את הכי טוב שלה, והיא רוצה גם שיואהבו אותה על סמך התוצאות שלה. וכל הדבר הזה זה מעגל, וזה הטראומה הבינדורית.
כן.
בדיוק, כי זה לא התחיל בה. והיא לא אשמה. והיא גם רואה אותו מבחינתה, היא רואה אותו. כי אם היא לא הייתה רואה אותו, היא אפילו לא הייתה בכלל מתאמצת להגיד לו על הציור, אם הוא יפה או לא. מבחינתה היא עושה את המקסימום כדי להגן עליו. זה האכפתיות שלה.
כן.
כאילו, זה מה שגם אני חוויתי עם אמא שלי. אמא שלי זה פחות היה על הצטיינות, אבל זה היה יותר על חוקים, מה מותר, מה אסור. צריך לנקות את הבית, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. וכל פעם שאני בוחרת לא ללכת לפי החוקים, אז כאילו, אני ילדה רעה, אני ילדה בעייתית, אני לא טובה, אני לא זה, אני לא זה. ואתה כאילו מתחיל להבין שאתה לא טוב לסביבה, אתה לא טוב לעצמך, אתה מחפש בעיות. היא כאילו הכניסה לי למוח שאני ילדה בעייתית שמחפשת צרות. תראה לאן הגעתי. מה, איזה צרות לא חיפשתי אחרי זה. זה היא הפכה את זה להווייתי. היא לימדה אותי מי אני, דרך המשפטים האלה שלה. של את ילדה בעייתית, רעה, קשה.
את חושבת שהגעת עד לשם, שכאילו להגיע עד לשם בשבילך, זה הייתה הדרך שלך, בסופו של דבר, כאילו, ברמה של המנגנונים, לגרום לה להסתכל עליך?
לא. לא היה אכפת לי כבר אז. אני כאילו, באיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה לברוח כמה שיותר רחוק מהבית הזה, כי הוא לא מאפשר לי חופש. הוא לא מאפשר לי חופש אמיתי. אני כל הזמן במרד, אני כל הזמן מחפשת את דרכי, מבחינתי אף אחד לא בצד שלי באמת, אף אחד לא באמת נותן לי מענה רגשי, ואני יודעת מה טוב לעצמי. וזה היה, אני נולדתי כזאת, וזה רק התחזק יותר עם החינוך שקיבלתי והפידבקים שקיבלתי בבית. וכשבחרתי בזנות, זה הכי פשוט. זה היה כדי לעשות כסף. עכשיו, השאלה למה דווקא בדרך הזאת לעשות כסף?
כן.
ואז אתה שואל את עצמך, מה יש לי לתת? מה הדרך האופטימלית שלי לעשות כסף? אם אני יודעת שעל הגוף שלי אני יכולה לעשות עכשיו הרבה כסף, ואין לי בעיה לתת את הגוף הזה כי אני רגילה לזה, כי אני רגילה שלוקחים אותו בכוח, כי זה מה שעברתי באונס, כי אחרי זה לא הצלחתי להגיד לא לאף אחד, הייתי בכל כך הרבה חוויות מיניות, שבה אם אני לא מצליחה להגיד לא, נותנת את זה, נמצאת בניתוק, אני כבר חיה את זה. אז אם עבד אתה מציע לו לקבל כסף על אותו דבר שהוא עושה, למה שהוא לא יגיד כן? למה שהוא לא ימשיך לעשות בדיוק אותו דבר רק לקבל כסף?
אבל כל התהליך הזה באמת היה לך בראש כאילו בזמן הזה?
לא, זה כל הדבר הזה, זה בתת מודע.
זה תת קרקעי.
כן, זה הרי, אני לא יושבת וחושבת על זה כשאני שומעת על זנות, רגע, מה, כל הזמן עשיתי את זה, אז בוא נעשה את זה עכשיו בכסף. לא, אני פתאום שומעת את הרעיון הזה לראשונה ואומרת לעצמי, בונה, זה אחלה רעיון, למה לא בעצם? כן. כאילו, מה הבעיה
לקבל כסף על הזדה? בלי קשר לאונס, ובלי קשר לזה, ובלי קשר לזה, זה פשוט כאילו, לא חשבת על זה באותו רגע, אלא פשוט זה הובל.
זה מוביל אותך.
כן, הובל בתוך זה.
כי כשנאנסתי בגיל 13, אני לא הבנתי בכלל מה קורה, אני אפילו לא ידעתי שקוראים לזה אונס. אני לא ידעתי מה זה, לא היה לי שמץ של מושג מה זה הדבר הזה. אני רק יודעת שזה גרם לי להרגיש ממש רע, אני רק יודעת שאני לא יכולתי להגיד לא, אני רק הבנתי שאין לי בעלות על הגוף שלי באמת, שמי שרוצה יכול לבוא ולקחת אותו, וזה קרה אחד אחרי השני, שני גברים שהיו גדולים ממני באיזה עשור, שהם היו מעל גיל 20, אני הייתי ילדה בת 13, זרים לחלוטין, שאחד שכב איתי סיים, השני בא שכב איתי, כאילו, ואז אתה אומר, אין לי בעלות על הגוף שלי, אני לא יכולה להגיד לא, אם אני אומרת לא קורה משהו רע, זה התניות, זה התניות שאתה לומד במוח שלך. ואז אני מתחילה לשחזר את זה. עכשיו, איך אני משחזרת את זה? כל פעם שמישהו בא ומנסה לגעת בי, מנסה, אני כבר מבינה את זה, אני כבר מזהה את זה תוך שנייה שמישהו רוצה ממני סקס. זה גם מה שאני כבר רואה. זה המשקפיים שכבר שמתי. ואז אני שוכבת איתם ושוכבת איתם ושוכבת איתם ושוכבת איתם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ואז שהדבר הזה, פתאום ההצעה הזאת באה לשולחן, אומרת, בונה, זה אחלה דרך לקחת שליטה על הטראומה שלי. תחשוב שעכשיו אני יכולה להביא את זה לצור מקרה בו אני שוכבת כשאני לא רוצה, אבל הפעם אני מקבלת על זה כסף. זה השליטה בטראומה הכי גדולה שיש. כן. זה לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי, ככה החיים, בוא לפחות נהפוך את הלימון ללימונדה, בצורה הכי מעוותת כאילו שיש.
כאילו, את מצדיקה טראומה אחת בטראומה אחרת.
זה. אני לא מצדיקה את זה, כמו שאני אומרת, אם זה מה שיש לי, זה האופציות שלי, אז למה לא לנצל את זה? זה כאילו סוג של אופטימיזציה לחיים, כאילו שאתה מבין שאתה כזה נאנס, כי אתה לא מסוגל להגיד לא כל הזמן, אז בוא לפחות ננתב את זה למקום שאני אעשה בו כסף. ואז אתה בוחר את המקום, אתה בוחר עם מי, אתה בוחר מתי, כמה, וגם מקבל על זה כסף. וכל זה על חשבון הטראומה שלך.
כן.
אבל אין לך מושג שאתה עושה את זה. כי כל הזמן היו אומרים לי פסיכולוגים ועל זה, והייתי קוראת באינטרנט, שחזור טראומה, שחזור טראומה, ולא הבנתי, מה זאת אומרת משחזר את הטראומה שלי, על מה הם מדברים, מה זה השטויות האלה. אני רק בשנתיים האחרונות התחלתי להבין מה זה אומר ששחזרתי את הטראומה. לא הבנתי את זה.
כי את אומרת, עשיתי את זה בשביל כסף, אבל לי זה כזה יותר קופץ, עשיתי את זה כי זה הייתה הדרך שלי בעצם לגרום לעולם לראות אותי.
לא הרגשתי שרואים אותי דרך הדבר הזה. הרגשתי שזה מה שאני אמורה לתת, זה הכישרון שיש לי, ועם זה אני שורדת.
כמו שדוגמנית לא נגיד, הרגש... דוגמנית נגיד, שהיא באיזשהו גיל, היא כאילו מבין, כמו שאני נגיד בגיל 17, בערך 16-17, הבנתי שמאוד קל לי עם בנות, אז פשוט כאילו התחיל הכאוס הגדול של החיים שלי. כי הבנתי שזה הדרך הכי קלה בשבילי לקבל אישור, לגרום כאילו לעולם לראות אותי, ואז פשוט זרקתי את עצמי, כאילו ברמת חוזר הביתה במשך עשור כאילו, חוזר הביתה ופותח 10 DM'ים עם 10 בנות שונות, וכל מה שרציתי זה כאילו פשוט את רואה אותי, אוקיי ביי, ראית אותי? ביי, אני כאילו רק צריך שתראי אותי, כי הבנתי שכאילו זה הדרך הכי קלה בשבילי לגרום לעולם לראות אותי, וזה לקח אותי למקומות מאוד אפלים.
אז למה לא להישאר? למה החד פעמי הזה?
כי אני חייב כאילו את האישור.
אתה צריך אישור גם שיותר אנשים.
אני צריך פשוט כאילו את האישור, אני צריך כאילו שתראו, אם את כאילו פשוט נתת לי כבר את האישור, אז אין לי יותר מה לקבל ממך. אז אני אמשיך כאילו לקבל את האישור הבא, ואת האישור הבא, ואת האישור הבא, ואת האישור הבא. ועשרות של עשרות של עשרות של נשים, ואני אומר לך שכאילו, מה שלי כואב, קודם כל, כאילו, התהליך שאני עברתי עם זה, זה איפשהו, כאילו, לפני שנתיים אני קיבלתי, כאילו, פטיש לתוך הפנים, שפתאום הבנתי, וזה היה רגע של בושה מאוד גדולה, אם ייצאו צילומי מסך מהשיחות וואטסאפ, מהשיחות DM'ים האלה והשיחות פייסבוק האלה, להעביר העולם, העולם מפנה לי את הגב, כי כל מה שחיפשתי שם, זה כאילו, החתירה הייתה לכיוון מאוד מאוד מסוים, כאילו. מבינה? הייתי כאילו הגבר, הבן זונה הזה, שיושב לך על הדיאם. הייתי הגבר הזה, כאילו, ולא באמת עניינת אותי, כאילו. סך הכל, איך אני, אפילו כאילו, הספיק לי לשמוע ממך, שכאילו שאת בעניין, שאת בקטע, שבא לך, וזה אפילו לא צריך לקרות, כאילו. אנחנו לא צריכים להיפגש באמת, כאילו. זה...
אתה מרגיש עם זה רע?
מאוד.
באמת?
מאוד.
למרות שאתה יודע להגיד למה היית צריך את זה?
כן, כי כאילו בצד השני היה בן אדם שנפגע.
אתה... מה זה נפגע? בחר להיפגע. בוא, אתה לא חייב להם כלום. זה הבנות שלא מכירות אותך עדיין. גם אם היית איתם פעם אחת, בסדר, גם אנחנו עושות את אותו דבר. גם אני שכבתי עם גברים ואחרי זה לא רציתי אותם. זכותי המלאה לבחור עם מי להמשיך ועם מי לא. כאילו, הוא יכול להחליט אם הוא נפגע או לא. זה לא קשור, הוא לא עשית שום דבר רע. זה זכותך המלאה לבחור.
אני אגיד לך כאילו איפה זה תפס אותי. זה תפס אותי מאוד בקטע של הבושה בהתחלה. בקטע של כאילו, אני הולך כאילו לכיוון מסוים, שכאילו, אני עובד עם אנשים, כאילו אני עושה סדנאות, ואני עושה ריטריטים, ואני נפגש עם אנשים, ואנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. וכאילו פתאום יתחילו לצאת כל מיני צילומי מסך שלי.
אז תתחיל להוציא אותם בעצמך.
זהו, אז כאילו, אז זה התחיל משם, כאילו, שם זה היה פטיש, שם רציתי נגיד להתאבד.
וואו.
כן, התקופה הזאת, כאילו, זה היה תקופה קשה, כאילו.
בסוף הוציאו צילומים?
לא.
אז כאילו רק מהמחשבה.
רק מהמחשבה.
שיוציא.
כן, המחשבה שזה הולך לרדוף אותי כל החיים, הדבר הזה.
וואו.
ואז פשוט כאילו נכנסתי לזה מין טריפ, שבמשך יומיים, כל מה שעשיתי, זה עברתי הודעה, וכאילו פשוט התחלתי לבקש סליחה מבנות, כאילו, על, 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 כאילו, על, על מי שהייתי.
ומה הם אמרו?
שומע? כאילו, קודם כל, לא זכרתי בכלל את השיחה. שתיים, כאילו, כל גבר שמדבר איתי, מדבר איתי ככה. שלוש, כאילו, הכל טוב, מה אתה רוצה?
כי זה מה שניסיתי להגיד לך.
זה הייתה התגובה. אבל כאילו, הבושה הייתה כל כך גדולה, והיא עדיין גדולה, כאילו, באיזשהו מקום. את רואה, זה לא...
כי לא תחשוב שאתה לבד בסיפור הזה.
כן.
יש כל כך הרבה שעשו את זה, חוו את זה, מכל הצדדים, גם נשים שעשו את זה, גם גברים שעשו את זה. כאילו, גם מספיק עוד בן אדם אחד שחווה את מה שאתה חווית, כדי שלא תרגיש לבד בתוך זה. אתה יודע, משהו מטורף, התקשר אליי לפני, אחרי שהוצאתי את הפודקאסט, התקשר אליי מישהו, בעצם הבחור הראשון ששכבתי איתו, שזה היה בגיל 13, הוא היה הראשון לפני האונס, שכבתי איתו כי פשוט ממש רציתי שהוא יישאר איתי, והבנתי שזה דרך היחידה שלי לגרום לו להישאר, מה שלא היה נכון, כי הוא לא נשאר אחרי זה. אבל לא משנה, הוא התקשר אליי, הוא שלח לי הודעה בפייסבוק, ואז ביקש את המספר שלי, ואז התקשר אליי. ואז הוא אמר לי, קודם כל שהוא חשב עליי כל השנים האלה, ושהוא שמע על הפודקאסט, ושזה מטורף, וכל מיני דברים וזה, ואז הוא אמר לי שהוא ישב בכלא, וש... לא יודעת על מה, לא על אונס, והוא אמר לי שהוא ישב בכלא עם הבחור שאנס אותי. איזה מטורף. כאילו, הוא אמר שהוא כמה פעמים נכנס לכלא אחרי האונס הזה, ושכאילו ישב איתו באחת מהפעמים האלה. אז שאלתי אותו, תגיד, מה הוא אמר? הוא דיבר על זה? כאילו, הבחור שאנס אותי, הוא אמר משהו? כאילו, אני כל הזמן דמיינתי אותם, יושבים כזה בכלא וחושבים על מה שהם עשו, ממש. ואמרתי, וואי, מעניין אם הם מאשימים אותי, מעניין אם הם כועסים עליי.
הם נכנסו לכלא בעקבות מה שהם עשו?
כן.
אשכרה.
נכנסו לכלא, היינו במשפט בערך שנה ומשהו, והם נכנסו לכלא שניהם. אז הוא אמר לי שהוא כמעט ולא דיבר על זה, והוא אמר שהוא מאוד התבייש, והוא אמר לי, את יודעת מה עושים לפדופילים בכלא.
כן.
ופתאום זה עיקה בי.
שהוא המסכן כאילו?
הוא לא הוא המסכן, הוא גם מסכן.
כן, הוא גם מסכן.
הוא גם מסכן.
כן.
ופתאום כזה, כי זה לא שאני מצדיקה אונס, כן, זה הדבר הכי נורא בעולם מבחינתי, אבל אני לא יכולה שלא להצליח לראות גם אותו כנשמה,
כן.
ואת מה שהוא עובר, ואת מה שהוא עבר אחרי הדבר הזה, ואני מדמיינת אותו יוצא ונכנס לכלא, וחי עם הדבר הזה, ועם האשמה הזאת, אימאלה, זה מטורף, כאילו, זה שני אנשים נפגשו, ותחשוב כמה רע יצא מהאירוע הזה לשני הכיוונים.
כן.
אני דרדרתי לזנות, הוא חיים של כלא, נכנס ויוצא, כאילו, איזה מטורף. ואז אמרתי לעצמי, תחשוב איזה מטורף זה אם הייתי נפגשת איתם, מראיינת אותם.
היית עושה את זה?
תשמע, כאילו, כנראה שכן, כאילו, אני מתאים לי לעשות משהו כזה, אני עוד לא פשלה לזה,
כן.
אבל זה יכול לקרות יום אחד. כאילו, בא לי להצליח לבוא בחמלה לדבר הזה, בא לי להצליח לראות אותם כנשמות בתוך הדבר הזה, בלי לתת הצדקה, כן, למה שהם עשו, כי זה לא מוצדק בשום צורה,
כן.
אבל זה מעניין להבין, למה,
כאילו מעניין להבין את הטראומה שלהם גם קצת.
כן, וגם מה עכשיו? כאילו מה קורה איתם היום? איך מתמודדים עם הבושה והאשמה, ושגם יש לך קטם כזה גדול, אחד מהם שינה את השם, אחד מהם היה בזוגיות תוך כדי שהוא אנס אותי, והבת זוג שלו בא אליי בבית משפט, אני בת 13 באולם, וצועקת עליי, את שרמוטה ואת משקרת. ואת יו, מה עובר להם בבית? כאילו, מה הוא סיפר לה? מה, איך מכילים את זה כבת זוג? שהבן זוג שלך, בן 20 ומשהו, אנס ילדה בת 13, עכשיו עומד למשפט ונכנס לכלא. כאילו, איזה סיפורים.
אני חושב שזה כאילו, זה התיקון של העולם. זה מה שיתקן את העולם.
מה?
האמת, תציל את העולם. כאילו, באמת, אין עוד משהו שיכול להציל את העולם, חוץ מהאמת. וצריך להיות מאוד חזק בשביל להסכים להכיר באמת ולהחזיק בה. זה לא...
אבל מה האמת?
בוא נגיד כאילו, בוא נתחיל מהאמת של הדברים שקרו. לפני שאנחנו כאילו הולכים ואתה יודע, עושים איזשהו כאילו מסע רוחני ומנסים להבין כאילו מה האמת הקיומית. לפני שאנחנו מגיעים עד לשם.
אבל השאלה גם אם האמת שלנו היא האמת.
להסכים להכיר בדברים שקרו. ולא להחביא אותם בתוך...
אז הכרה מבחינתך זה שיתוף?
כן. קודם כל להכיר בעצמך. אחרי זה כן, להסכים לשתף.
ואיזה שיתוף מבחינתך הוא עונה על זה? נגיד, אם אתה משתף רק את הסביבה הקרובה, זה מספיק?
זה ההתחלה. אתה תרצה להמשיך.
ואם אתה תתחיל לספר לאנשים סביבה טיפה יותר רחוקה, זה מספיק?
זה המשך. אני חושב שאין איזה סוף, כאילו. אין איזה סוף, כאילו.
עד הופך... כמה גדול אתה אמור לצאת עם זה כדי להרגיש שהשתחררת מזה?
אני מדברת עליי ספציפית?
כן, או עלינו בכללי, כי זו גם שאלה שאני שואלת את עצמי.
תראי, אני חושב שכאילו זה בדיוק המסע. את לא יודעת לאן הוא יוביל אותך, אבל זאת ההרפתקה של חייך, ההרפתקה לעבר האמת. ואם את הולכת בה, אם את הולכת בהרפתקה הזאת, אז אין בה מקום לשאלות של מה הצעד הבא, כי בוא נראה, בוא נגלה כאילו. את לא יודעת לאיזה במה תגיע, את לא יודעת לאן הפודקאסט יגיע, את לא יודעת כאילו לכמה אנשים זה יגיע, אבל אם את מספיק חזקה בשביל להתמודד עם זה, אז זאת הרפתקת חייך, כאילו. מה את חושבת שההרפתקה? כאילו, לבנות קריירה? או ללכת אל האמת?
אני חושבת שכל אחד והייעוד שלו, כאילו גם בתוך אנשים שמטרת חייהם לבנות קריירה ולמות כעשירים או מצליחים או whatever, גם בתוך זה המטרה שלהם היא ללמוד את השיעורים שלהם. כאילו הכל בסוף זה שיעורים שמשלימים לאיזושהי אינטליגנציה ענקית של היקום. אז כאילו אני לא שופטת אף אחד גם אם הוא בחר בגלגול כזה, אתה מבין?
כן.
כאילו כל אחד במטרתו הגדולה. אז אולי שלי, שזה גם... אני כאילו קצת שמחה על זה שבחרתי משהו שהוא כזה גדול ותקשורתי וכזה עם סיפור כזה מאוד גדול שאני יכולה לבוא ולספר ולרגש אנשים וזה. אבל יש אנשים שהם כאילו קוראים לעצמם פריבילגים שפגשו אותי. ואומרים לי, כאילו אני פריבילג, אני חייתי חיים כאלה טובים עם משפחה שיש לה כסף וזה. והם כאילו מתבאסים.
כן.
הם מתבאסים שאין להם סיפור גדול לספר. וזה מטורף, כאילו, ואז אני כאילו מרגישה טוב עם עצמי, שיש לי סיפור גדול לספר, אבל זה מצחיק, כי הם כאילו בהתמודדות של הפריבילגיה, הם חווים שיעור אחר לגמרי, אז כאילו, כולנו חווים איזשהו שיעור גדול, ובין אם נרצה ובין אם לא נרצה, כנראה אנחנו הולכים להגשים את הייעוד שלנו, אז פשוט כולנו צריכים להמשיך כרגיל, ולסמוך על העולם שיקח אותנו לאן שאנחנו צריכים, זה מה שיקרה, אתה לא יכול לברוח מזה.
כן.
אתה תקשים את הייעוד שלך בסוף, בוודאות.
כן, את חושבת?
בוודאות.
כולם?
כולנו. כי קודם כל, גם הייעוד, זה מה שקראתי בעיקר בספר הזה, כן? אבל יש לך איזה כמה שיעורים קטנים ואיזשהו שיעור אחד גדול, וזה מה שגם יפה בעולם הזה של הנשמות, שגם אם שינית את השיעור שלך באמצע הדרך, זה בסדר. זה יכול לקרות. יש אנשים, יש נשמות שבחרו לרדת עם שיעור מסוים, מגיעות בסוף, הבינו שהם שינו את השיעור שלהם תוך כדי, וזה בסדר. אבל הן בסוף עוברות איזשהו שיעור, משהו, הן תורמות לאינטליגנציה.
מה את חושבת שהשיעור הזה בעצם בא ללמד?
אותי או את העולם?
השיעור הזה שאני מדברת עליו, של כל אחד יש כל מיני שיעורים, מה הוא בא ללמד בעצם השיעור?
זה התפתחות, כנשמה, זה... הרי הניסוי ותהייה זה הדרך הכי גדולה ללמידה. אז דרך אתה יכול ללמוד בתיאוריה בספרים
למידה של מה אבל
של העולם של החיים של של הנשמה של המורכבות שלה של האינטליגנציה הגדולה באמת של העולם כאילו זה מה שמדברים עליו על האינטליגנציה הזאת אבל אתה יכול לקרוא כאילו ספרים במשך שנים אתה מוזמן להישאר פה ולקרוא את הדבר הזה אם אתה לא תצא לעולם אתה לא תלמד באמת ומבחינתי כדור הארץ הזה זה המקום לניסוי ותהייה אמיתי כל הדבר הזה שאנחנו מאבדים בעולם הבא ולומדים ומשתפים, וזה מה שמדברים עליו בעולם הרוח, על האינטליגנציה הזאת שנמצאת למעלה, כל זה לא מעניין אם אתה לא יורד למטה ומתחיל להתנסות בעצמך. אז לשם זה באנו, לחיות פשוט את החיים.
זה גם, דרך אגב, רעיון מאוד יהודי. העולם הגשמי, שאחרי הברית מילה של אברהם, הוא היה בן 100, ושלושה ימים אחרי הברית מילה שהוא עשה, אז אלוהים בא לבקר אותו. משם, כאילו, יש את הקטע של הביקור חולים, כאילו, משם. הוא ישב כזה מחוץ לאוהל, באלון מורה, ישב כזה, התפנן בחוץ, פתאום אלוהים הגיע, והתחילו לדבר, כאילו. כאילו, כאילו, תחשבי, הוא ברגע, עכשיו, הוא בשיא החיים שלו, הוא במדיטציה הכי עמוקה שיש, הוא בשיחה עם אלוהים. זה כאילו באמת השיא של השיא של השיא.
מעניין.
ואז פתאום, הוא קולט בזווית העין, שלושה אנשים מתחילים להתקרב לאוהל. והוא כזה כאילו אומר לאלוהים, שומע? במילים שלי, כן? שומע? כאילו סבבה והכל, כל השיחה הזאת, נדיר כאילו, כל מה שקורה פה, אבל יש פה אורחים שהגיעו, תן לי שנייה לצאת לארח אותם, ואז אני אחזור כאילו לשיחה. אני רוצה לארח אותם. וכאילו אלוהים אומר לו, צא לדרך. ואז את מבינה שכאילו כל העבודה הרוחנית היא לשירות העולם הגשמי בכלל, כאילו. לך תארח את האורחים האלה. בשביל מה אתה עושה את השיחות האלה? כאילו, בשביל מה אתה עושה את המדיטציה הזאת? בשביל מה אתה עושה את הטריפים האלה? כאילו, אתה עושה אותם בשביל לחזור לעולם הגשמי, ובאיזשהו מקום קצת לזרוק את עצמך עליו, בקטע של המציאות. בגלל זה אני כאילו הרבה פעמים כאילו יצא לי לדבר עם אנשים שהם כאילו כל הזמן חוזרים, ועוד טריפ, ועוד טריפ, ועוד טריפ, ועוד טריפ. היום אני מבין את זה. הטריפ האמיתי זה המציאות. כמו שהיא.
כן, זה חתיכת טריפ.
זה הטריפ כאילו. האפורה ומשעממת ועצובה וכועסת וזאת המציאות. זרוק את עצמך על המציאות, צריך להיות מאוד חזק בשביל להיזרק ככה על המציאות. זה הטריפ כאילו.
ממש.
נכון?
פשוט טריפ לא כזה כיף.
אין בו שום דבר כיף.
לא, יש בו המון כיף, אבל כאילו המון קושי.
צריך להיות חזק.
אני אוהבת לעשות טריפים, במיוחד כאילו פטריות, כי הן מאוד שמות אותי ברגע. אני מגישה סופר נוכחת, כאילו ברמות הכי גבוהות בעולם הזה. אני יכולה להסתכל על העצים, לנשום את האוויר, להרגיש, אין עולם אחר, כאילו יש רק את הרגע. אני לא במחשבות, אני לא בטלפון, אני פשוט במופע החיים, מה שנקרא. והרגעים האלה של החיבור לרגע הם מטורפים. אני חושבת שזה ריפוי מטורף. למדתי, את התובנות הכי גדולות שלי עשיתי במסעות הפטריות שעשיתי. לפעמים זה זרק אותי אחורה לרגעים, לטראומות, לרגעים שהייתי בהם בזנות. וכשאתה שם בתוך הטראומה, הדבר היחיד שזה מראה לך, זה מה באמת הרגשת. כי כשהיית שם לא ידעת. לא היה לך מושג. כאילו היית שם כפור, מהחיים, סובל, ואין לך מושג מה אתה מרגיש. ואז פתאום זה מחזיר אותך לשם, ואתה רואה את עצמך שם עומד חסר עונים ולבד ובודד, ואתה מרגיש את העצב הזה.
אתה נותן לעצמך להרגיש כאילו.
פתאום אתה מרגיש את מה שלא ידעת אז. ושהתעוררתי מהחוויה הזאת, פתאום הבנתי שאני עדיין חיה את זה. אני עדיין מרגישה את הלבד הזה, אני עדיין מרגישה את החוסר עונים הזה, אני עדיין מרגישה את אותם דברים שהרגשתי אז. כאילו אני עדיין בהוויה הזאת. ועכשיו המסע שלי זה לנסות להשתחרר מההרגשה הזאת של הלבד, של זה רק אני לעצמי, רק אני טובה לעצמי, אין שם אף אחד כשיהיה לי קשה. כאילו, איך משתחררים מהדבר הזה? איך לומדים אחרת אחרי שזה כל מה שחווית במשך כל חייך?
את מגיליתי על על אהבה, מערכת יחסים. שדרך אגב, אני חושב שהאהבה היא הטריפ האמיתי.
ממש.
היא הויפאסנה האמיתית.
זוגיות.
זוגיות. ומה שהיא מאפשרת זה בדיוק את זה. בדיוק את הדבר הזה.
את מה?
אנחנו כל כך רגילים להיות סולו. בטח אם כאילו עברנו עבר של חרבות. להיות סולו בעולם הזה. ושיש לנו את הקטעים שהם רק שלנו, שאף אחד לא יודע אותם. ואז פתאום מגיעה אהבה. אם אתה בשל אליה. אם אתה לא בשל, היא לא תגיע. מגיעה אהבה אמיתית. ואהבה אמיתית זה ההסכמה להישאר. אני לא בורח. אם אני לא בורח, כאילו, את רוצה אותי? אוקיי, סבבה. אני נשאר. אני לא בורח. כמו שפעם הייתי בורח. כל פעם שמישהי אמרה לי שהיא כאילו בעניין, אוקיי, ביי. אני נשאר. ואם אתה נשאר, אז אתה מקבל פתאום בן אדם שהוא קצת מגלם את כל העולם בשבילך. אם אתה תצליח להפוך את העולם הקטן שלך לעולם הקטן שלכם, אז בעצם הוא הדרך שלך לצאת מהתחושה הזאת של הלבד. כי פתאום יש עוד בן אדם שהוא חלק מה...
הרגשת את זה פעם?
עכשיו אני שם.
זה מה שאתה מרגיש עכשיו?
אני עכשיו מתחיל להבין את, את המשמעות הזאת כאילו מול אהבה.
למה לדעתך הפעם נשארת? מה הפעם שונה? כי זה לא קשור הרי אליה. זה קשור רק אליך.
יש עניין של בשלות שלך, אבל זה גם קשור אליה.
זה לא קשור אליה. שאנחנו בוחרים להישאר, זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו רואים.
כן.
שאנחנו לא מפחדים שיגלו עוד דברים. וזה כנראה תהליך שעשית ענק.
תהליך ענק.
להרגיש יותר טוב עם עצמך ויותר ראוי לאהבה.
לגמרי.
כי כשאתה אומר לאנשים, כשאתה בורח, זה אני מפחד שיראו עוד מהדבר הזה, כי כנראה שהם לא ירצו. אז אני עכשיו בשליטה לברוח בעצמי. וכשאתה בוחר להישאר, אתה יודע שיש פה משהו טוב לגלות. אתה מבין שיש לך ערך.
אבל אני חושב שהאהבה האמיתית באמת מגיעה. כאילו, אתה לא יכול להיות בשל אליה עד שהיא הגיעה. עד שהיא מגיעה. ועכשיו זה יותר כזה, כאילו, דיבור לגברים קצת. כי זה שונה, גברים ונשים, בקטע הזה. אנחנו כל כך, כאילו, מפורקים, ואנחנו כל כך מנותקים מהעולם הפנימי שלנו, שנשים לא תמיד מבינות את זה, אבל זה כזה קצת כמו, כאילו, מלאך שמגיע מהשמיים, וכאילו, הוא בא, והוא אומר לך, אני כאן, אני לא הולך לשום מקום. עכשיו תסתכל על המראה שאני שם לך, תבין, כאילו, שיש לך טראומה, תבין שיש לך הרס עצמי, תבין שאם אתה רוצה, אני פה. אתה רק צריך להסתכל. אתה רק צריך להסכים להסתכל. ואם אתה מספיק בשל, אז אתה מסתכל. וזה מה שקרה לי, שהיא הגיעה, וזה מה שאמרה לי, כאילו. אני פה, אני לא הולך לשום מקום. עכשיו, מה שזה גרם לי להבין, שטראומה, שאהבה, היא הכוח היחיד בעולם שיכול לרפא טראומה. כי בשבילה אתה לא תברח. שוב, אתה תבין שאם אתה לא תלך ותרפא את זה, ותתמודד עם זה סוף סוף, אז אתה תפספס אותה. אז אהבה אמיתית היא כאילו...
למה? זה נשמע כמו פחד.
מה?
אם אני לא אטפל ואתקן, אני אאבד אותה, אני אפספס אותה.
אני אברח ממנה.
מה, פחד לאבד? אתה מרפא בעצם?
כאילו, זה לא פחד לאבד של היא תלך ממני. זה פחד לאבד של אני שוב לא אצלך.
לא משנה, זה לאבד את זה. לא משנה אם אתה תלך או היא תלך. זה לאבד את האופציה לזוגיות או לאהבה או למשהו או את הבחורה הזאת. אם אני לא ארפא ואני לא רגע אסתדר על עצמי, אני אפספס את הדבר הזה.
זה מה שאני חושב שאהבה מאפשרת. שכאילו, אוקיי.
אני חושבת שהיא נתנה לך ביטחון. היא נתנה לך ביטחון של הורה, ברמה הזאת.
כן.
של אני פה, לא משנה מה, קח את כל הזמן שאתה צריך. אני לא הולכת.
כן.
וזה ברור שאתה תרצה את הדבר הזה, כשאתה הלכת כל כך הרבה פעמים, כי תמיד אנחנו מפחדים שיעשו לנו מה שאנחנו עשינו לאחרים. כאילו, מה שאנחנו מסוגלים לו, כנראה שגם אחרים מסוגלים. כך אומרים גם על הבגידות, אגב. אם אני מפחד שיבגדו בי, כנראה אני מסוגלת לזה בעצמי.
כן.
אבל פתאום שהיא באה ואומרת לך, אני כאן להישאר, אתה מבין שיש פה ביטחון. וביטחון זה בסיס טוב לאהבה. אבל זה אגב לא אומר שהיא אוהבת. היא פשוט נותנת לך ביטחון. שאגב יש בה כנראה באמת. היא מרגישה ראויה לך.
כן, היא מסודרת.
היא מרגישה שאין שום סיבה בעולם שאתה תקום ותלך.
כן.
ולכן היא מסוגלת להגיד לך את זה בביטחון, אני פה.
בגלל זה אני חושב שזה כן גם קצת קשור אליה, את מבינה? כאילו זה... כי זה קרה מיליון פעמים הרי, ותמיד הלכתי.
לא בטוח, אבל שאם היא הייתה מגיעה בשלב אחר, אתה היית מוכן לקבל את זה.
לא בטוח בכלל, כנראה
כן.
שלא.
זה שילוב כנראה...
זה בשלות.
כן, זה כן. גם של התהליך שעשית עם עצמך להרגיש ראוי, והתהליך כנראה שאתה גם עושה תוך כדי, וגם היא שפתאום מביאה לך את הביטחון הזה שאתה כל כך צריך.
בגלל זה כולם כאילו מדברים על מערכות יחסים, ו, איזה מישהי שאלה אותי, אתה חושב שתל אביב מהווה מכשול במציאת זוגיות? ואני כזה, כן.
כן?
בטח.
אני מצאתי מלא אהבות בעיר.
מצאת?
כן, גם בן זוג שלי עכשיו מתל אביב, ולפני זה גם היה לי בן זוג מתל אביב, ולפניו גם היה לי בן זוג בתל אביב, ותמיד הייתי במערכות יחסים בתל אביב. זה לא נכון, זה שטות גמורה שאנשים מספרים לעצמם.
וואלה.
ממש, כל פעם שאני שומעת את זה, אני אומרת, די, כבר סתמו עם הדבר הזה, תפסיק
רגע,
עם השטות הזאת.
אז רגע, בואי ננסה. תל אביב מטעה אותנו לחשוב, שמערכת יחסים זה משהו שמחפשים בחוץ.
שמה?
שמערכת יחסים זה משהו שמחפשים בחוץ.
מה זה אומר?
בדייטים, באפליקציות, בטיולים, עם הכלב,
זה
בחוץ.
זה תל אביב מלמד אותנו?
היא כאילו, היא, באיזשהו מקום היא קצת מסמלת את הרעיון הזה. בגלל כל ההסחות דעת, כאילו, כאילו אם תגורי באיזה מושב כאילו בצפון, אז הוא פחות מסמל את זה.
נעמה, מה אתה עושה במושב בצפון? לא תרצה זוגיות?
אתה פחות תסתובב כאילו ברחובות, ותראה כאילו את כולם בדייטים, ואת כולם יושבים במסעדות.
אתה רואה מה שאתה רוצה לראות. כשאתה רוצה לראות מכונית אדומה, אתה תראה את כל המכוניות האדומות. זה מה שרואים. אני לא ישבתי בתל אביב והתחלתי להסתכל לראות דייטים. לא עניין אותי. גם הייתי כל כך בטוחה שאני אמצא אהבה, שזה היה ברור לי שאני אמצא אותה. כאילו, זה לא העיר. זה בכל מקום אתה תפגוש את עצמך, מה שנקרא. כן. תל אביב זה פשוט מצא טוב לרווקים, שרוצים לעשות גם כיף, זה גם מקום מדהים לעשות, להיות בו בדירות שותפים, ולעבוד בעבודה מגניבה, ולחוות קצת חיי חברה, וזה קרוב לים, וזה עיר גדולה, כמו כל עיר גדולה. שיש בה באמת גם ריכוז רווקים גבוה, כי היא באמת מתאימה לרווקים. פחות עכשיו לגדל שם את הילדים שלי וזה במרכז תל אביב. כאילו באמת סוען, רעש וזה, פחות מקום לילדים. למרות שגם, יכול להיות שזו תפיסה שלי, אני לא יודעת. אבל יש שם ריכוז רווקים גבוה. ואז, אתה יודע, כל רווק, בן אדם, whatever, מגיע עם הבעיות שלו, התפיסות שלו, האלוהים אלה ואחד הדברים שלו. ואז מה הוא עושה עם זה בתוך העיר? עכשיו, יש שיגידו, כל הגברים רק רוצים לזיין, אף אחד לא רוצה מערכת יחסים רצינית. אם אני באה עם התפיסה הזאת, זה מה שאני אראה.
זה מה
שאני אקבל.
לא,
אגב, זה לא הגבר שאני אפגוש, אלא את ההתנהגות שאני אפגוש.
כן.
כי אני, כל הגברים שהיו איתי במערכות יחסים, חוץ מהאחרון, אני הייתי הבת זוג הראשונה שלהם, או הראשונה אחרי 7 שנים של חוסר זוגיות. ותמיד כאילו אני הייתי זאת שתופסת את אלה שלא מצליחים להיכנס למערכת יחסים רצינית, אלה שכאילו עוברים מאחת לשנייה, תמיד אני הייתי איתם בסוף במערכת יחסים רצינית. למה? מה אני שונה? זה רק בגלל שאני פשוט תמיד הייתי בסטייט אוף מיינד של גברים הם לא כאלה, אני ראויה לאהבה, ואין לי ספק שמי שיהיה איתי ירצה להישאר איתי. וזהו, וזה גם הביטחון שנתתי. את מה שהיא אומרת לך. זה מה שאני הייתי אומרת לגברים האלה, כאילו. לא הייתי מחפשת ישר את הביטחון הזה, תגדיר שאנחנו בזוגיות. לא הייתי כל תשובה שהיא טיפה לא מראה אהבה, אני הייתי נבהלת. אם הוא לא היה כותב לי כל חצי שנייה, אני הייתי אומרת, הוא לא רוצה אותי. זה לא עובר לי בראש אפילו. כי אני הייתי בטוחה שהם רוצים אותי.
איך היית בטוחה כל כך?
אז תראה, אני למזלית, קודם כל, מגיל 14 הייתי במערכות יחסים רציניות. גיל 14 עד גיל 19 היה לי בן זוג. ארוך. אחריו הייתי בעוד זוגיות של שנתיים. אחריו עוד זוגיות של שנתיים. אחרי זה עוד זוגיות, עוד זוגיות, עוד זוגיות. אני הייתי רק מערכות יחסים רציניות מהיום שאני זוכרת את עצמי. ובו זמנית גם עבדתי בזנות. בה יש לי כוח אדיר על גברים. גברים משלמים לי כסף כדי לשכב איתי. כל גבר שרואה אותי רוצה אותי. כאילו... אני חייתי בהרגשה שיש לי כוח ענק על גברים, גם ברמה המינית, גם ברמה של אהבה, כאילו בכל הרמות הרגשתי שיש גברים רוצים אותי, לא משנה מה, גם לאהבה רצינית וגם לסקס. אז אני חייתי פשוט באיזה תודעת שפע של גברים, בוא נקרא לזה ככה. אז גם שהגעתי לתל אביב ורציתי למצוא זוגיות בתל אביב, מצאתי אותה תוך שנייה, וכמה פעמים, ומערכות יחסים רציניות, היה לי פה שנה, ואז שנתיים, ועכשיו אני עוד שנתיים בזוגיות בעיר.
עכשיו אתם שנתיים?
שנתיים, כן, פה
בתל אביב. מה את חושבת זה כאילו, איך את חושבת שזה, איזה חלק יש לו ולמערכת יחסים בריפוי שלך?
לירון מאוד עזר לי בכל מה שקשור במיניות שלי. הוא היה הגבר הראשון ששם לי מראה ממש גדולה לדבר הזה, שאני באה לתת ולא לקחת. בסקס, ולתת ולא לקחת זה הבדל ענק. כשאתה בא לתת בסקס, ממקום של אני צריך לתת, זה המטרה שלי, זה הייעוד שלי, זה מה שאני אמור לעשות פה, זה הווייתי, אז אתה לא עסוק במה יעשה לי טוב. אתה לא עסוק במה מענג אותי. אתה לא עסוק אפילו באם אני אצליח לגמור או לא, זה מבחינתי לא אפשרי. וזה לא, אין מה להתעסק בזה. כל המטרה היא שהוא יגמור, ובזה הסקס נגמר. ולכך הייתי מגיעה לזה. כאילו, זה לא שגם הייתי עושה עכשיו פעלולים כדי שדבר הזה יקרה. אני מבחינתי בחוויה שלי, כל מה שהייתי צריכה להיות זה לשכב שם, וזהו, וזה מספיק טוב. כי זה מה שהייתי עושה בזנות. לא הייתי עכשיו עושה יותר מדי, לא עכשיו הייתי זונה מקצועית, וזה עושה, לא, ממש לא. פשוט היא שוכבת שם, כמו שקרה לי באונס. פשוט שוכבת, הם עושים מה שהם רוצים, מסופקים, גומרים, הולכים. זה נשאר אותו דבר, שנים, החוויה הזאת. ופתאום הוא בא ורוצה שאני אהנה. כאילו, ממש, הוא נהנה מזה שאני נהנית, זה מה שמחרמן אותו. זה כאילו, אז אני מבינה שכדי שהוא ייהנה, אני צריכה ליהנות. אז כאילו, איך אני נהנית בכלל? אני כאילו מפוצצת טראומות ופלשבקים מכל מה שקשור במין, ואני מתחילה להבין בכלל שיש לי פלשבקים, ושתנוחות מסוימות עושות לי טריגרים, ושהוא יורד לי, זה ממש קשה לי, אני רואה פרצופים של אנשים אחרים מהזנות, ואני בכלל לא מצליחה להיות נוכחת ברגע, אני כל פעם שהוא, כאילו, אני נכנסת לסקס, אני מתנתקת, אני בכלל במקום אחר. והייתי עושה על זה עבודה, הייתי קודם כל מאפשרת את זה, כאילו ממשיכה לעשות את זה, ממשיכה לתת לו לרדת לי, ממשיכה לעשות את התנוחות האלה שקשה לי, ומנסה לשבור את הקונוטציה, כאילו זה איזשהו תרגיל שמצאתי, שאני פשוט אתה משחזר את זה, אבל עכשיו מנסה לשנות את הקונוטציה. זאת אומרת, אם הוא ירד לי מספיק פעמים, ואני אלמד שאני יכולה ליהנות מזה, ואני אתחיל ליהנות מזה, וזה יתחיל להסב לי עונג, באיזשהו שלב אני אשבור את הקשר הזה במוח שלי, של ירידה שווה סבל, שווה הפרצוף של הבן אדם הזה שירד לי אז וסב לי סבל. וזה מה שעשיתי, מלא, עד שזה עבד. נגיד עכשיו אין לי כבר את הפלשבק הזה, עכשיו אני מצליחה לגמור כשיורדים לי, אתה אפילו לא מבין את כמה זה גדול. זה ענק, זה ענק, זה כאילו, אני קודם כל לא חשבתי בכלל שאני אצליח אי פעם לגמור בלי ויברטור. כאילו זה... לא חושבת שזה אפשרי. ופתאום אני מצליחה. וזה עוד מלא, כן, זה עבודה ענקית, מיניות, זה עולם שלם. אנחנו גם הלכנו לפסטיבל, הלוולושן, אם שמעת על זה?
של איסטה?
לא, לוולושן של ג'ינג'ה ומרינה. פסטיבל מאוד גדול, שקורה כזה, נראה לי כל כמה חודשים. פסטיבל מטורף, הוא מדבר על מיניות מודעת, זה לא מיניות סליזית, למרות שיש שם מיניות סליזית, אבל זה לא בא מהמקום הזה. זה בא ממקום של להבין מה אני מרגיש, לקבל לו, לדעת לשים גבולות. המון סדנאות של מצ'ילי 1 ל-3, שבצ'ילי 1 אתה המון בבדיקת גבולות ומגע הדין, ובצ'ילי 3 אתה יכול להגיע לאורגיות. והיינו בסדנאות כאלה בעצמנו. יש להם גם סדנאות שהם לא במסגרת הפסטיבל, אבל שממש כזה עושים אותם פה בדרום העיר, שזו קבוצה של איזה 30 איש, שגם מתרגלים מגע עם זרים והצבת גבולות והגשמת פנטזיות, אבל בצורה מאוד עדינה. ויש איזה המון רמות. הם עושות דבר מדהים. והלכנו בזה גם יחד כזוג, שזה עוד יותר מטורף. זה גם להצליח להגיד לבן זוג שלך, אני מבינה שאתה נמשך לפעמים לאחרות, וזה בסדר. זה בסדר גמור, זה לא מאיים עליי. זה באמת לא מאיים עליי.
כי את יודעת שהוא בחר בך?
א', כי אני יודעת שאף אחד לא יכול לתת לו את מה שאני נותנת לו. את האהבה שאני נותנת לו, את החיבור, את העומק, את הדברים שעברנו, את החוויות המשותפות שלנו, את ההיסטוריה שלנו. אף אחד לא יכול לקחת לי את הדבר הזה. אם הוא ישכב עם מישהי או יעשה משהו עם מישהי, זה לא, זה כלום ושום דבר לעומת העומק שיש לנו בקשר. כן. זה כלום ושום דבר. גם אני יודעת, נתתי סקס לכל כך הרבה גברים, זה לא אומר, לא נתתי להם באמת כלום, הם לא באמת קיבלו ממני כלום.
כן.
מה הם קיבלו? כלום. אז זה לא מאיים עליי.
הם גם לא נתנו מעצמם כלום תכלס, כאילו.
כן, לתת מעצמך זה, זה לשתף, זה לדבר, זה...
חושבת, את רואה את זה for life?
את הזוגיות איתו? אני ממש ממש מקווה שכן, אני כן מפחדת, יש בי מקום שמאוד מפחד ש... שזה לא יישאר לנצח, ומשהו בי עדיין לפעמים מרגיש לבד, ו... ולפעמים אני, וגם הוא אגב מאוד בן אדם כזה שכל חייו דאג לעצמו והסתדר לבד, ואנחנו המון פוגשים את המראה הזאת okay. של כל אחד לעצמו, ולפעמים את אפילו הרגשה הזאת של אולי הוא, אני צריכה להתגונן מפניו, והוא צריך להתגונן מפניי, כל ההגנות האלה, זה עבודה קשה. לא, זוגיות זה באמת העבודה הכי קשה שיש. אבל אני מוכנה להשקיע בזה, כמה שידרש, כדי שהדבר הזה יעבוד. הוא באמת בן אדם מיוחד.
איזה טירוף. כן. ממש. אהבה ואמת. אלה שני הדברים כאילו ש... שיצילו, שמצילים את העולם. מי שמסכים כאילו לפגוש אותם. לא?
אהבה, אהבה זה הדבר. אני פשוט לא מאמינה במילה אמת, כי אני חושבת שהאמת היא, האמת עצמה היא השקר. כאילו, אין אמת באמת. הכל זה פרספקטיבה.
וואלה.
כל זה איך אתה רואה את הדברים.
אין אמת כאילו אובייקטיבית?
אין אמת אובייקטיבית. עכשיו. האובייקטיבי היחיד זה שכולנו נמות.
איך את עם אלוהים כאילו?
אני, זה, אני לא מאמינה, אני מאמינה שאנחנו אלוהים ואנחנו בתוך האלוהים. זה, זה הגישה של, של איינשטיין. זה כאילו מעולם ה... התורת הקוונטים. כאילו, אתה בעצם מבין שאנחנו האלוהים, האלוהים בתוכנו, זה הכל העולם הזה, זה הרוח, זה לא העולם למעלה, העולם למטה. אנחנו חיים כרגע את הדבר הזה, ממש ברגע זה. כאילו, זה האלוהים, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה השטיח הזה, הצמחים פה שצומחים. אנחנו, כאילו, זה לא נתפס לפעמים איך הדבר הזה מתקיים.
שאומרים העולם הבא, כאילו, הכוונה בעצם העולם הפנימי. זה קצת.
העולם הבא זה פשוט שינוי של תדר. זה פשוט שינוי של, של ה... הכל זה בסוף סוג של ויברציות, של תנועה בעצם שזזה באוויר. כאילו זה הכל תדרים.
אז כאילו אלוהים
זה של... זה כאילו, יש מצב גדול שעולם הנשמות מתקיים כרגע בינינו.
כן.
פשוט בתדר אחר, שאנחנו לא, לא מסוגלים לראות אותו. אנחנו לא נמצאים בו פשוט. זה צפיפות מסוימת, שאנחנו כרגע לא נמצאים בו פשוט. אגב, הדרך היחידה ממה שלמדתי לעלות בצפיפות, בתדר, זה דרך אהבה. אומרים שהאהבה בעצם מאפשרת לנו לדחיסות שלנו בעצם להיכנס יותר, התדר שלנו מתכווץ, ובעצם אנחנו עוברים למימד אחר. ומה שמאפשר את זה זה אהבה.
שאהבה, אם צריך כאילו לסכם אותה רגע, כאילו במילה רק בשביל לנסות כאילו להגדיר את המילה הזאת, להבין מה זה אומר כאילו אהבה, אולי גם זה מקום טוב לסיים בו. אני אגיד לך מה אני חושב, אז תגידי מה את חושבת. זה להצליח לצאת מעצמך ולראות את הבן אדם שמולך.
נראה לי שכל אחד מגדיר אהבה אחרת.
אני יודע.
מעניין. האמת שזו שאלה מעניינת ואני אחקור את זה.
כן.
אני אחקור את זה.
כן.
אני מרגישה שאהבה עבורי זה קבלה. זה קבלה פשוט. אבל אני מסכימה איתך באיזושהי צורה שהתדר הבא, שהמימד הבא שאנחנו נגיע אליו, זה האחר. זה בעצם השירות לאחר.
כן.
אני לא חושבת שאנחנו נמצאים שם עדיין. אני חושבת שעדיין אנחנו נקראים בין השירות לעצמי לשירות לאחר. ולדעתי זה יהיה התדר הבא. אז כנראה ש... כנראה שאולי אתה צודק, שאולי זה האהבה אמיתית. אבל אני אחקור את זה ואני אחזור אליך עם הדבר הזה, זה מעניין ממש.
כי כאילו גם בשביל לשרת האחר, את צריכה לראות אותו. כי מה אתה צריך, מה אתה צריך ממני כאילו? כדי לדעת מה, איך, מה, מה הוא צריך, את חייבת לראות, להצליח לראות אותו.
אבל אז אתה מבטל את עצמי.
כן.
אתה מבטל את האגו.
אני חושב, כן.
אתה לא, אם אתה רואה כל הזמן אחרים, איפה אתה בתוך זה? זה שיעור אחר פשוט.
כן.
זה שיעור של ביטול עצמי.
ביטול עצמי, בדיוק.
ביטול של האגו.
זה נראה לי אהבה, כאילו, ביטול עצמי.
באמת?
אני חושב. כי ההתבטלות מוחלטת, כאילו.
מעניין.
כן.
ממש מעניין.
זה גם כאילו מה שאלוהים, כאילו, של היהדות, זה מה שהוא מבקש, כאילו, התבטלות מוחלטת. אתה לא הסיפור, אני הסיפור, כאילו. בכלל, כל התנך זה כאילו, זה לא סיפור על האדם, אנחנו כאילו לוקחים הכל אלינו. הוא הגיבור של הסיפור. זה כאילו, אלוהים ברא...
וואי, אתה ממש חזק בכל התורה.
פשוט קורה, כאילו.
הגעת מרקע דתי?
לא. בכלל לא, אני כבר שנתיים פשוט יותר, מאז שהתחלתי לקרוא יהדות, זה הדבר היחיד שאני קורא בערך. כן, אני מנסה כאילו להתחבר לשורשים, כאילו.
ממש לשורש. מרתק.
כן.
אני אוהב את האנלוגיות שאתה עושה.
השכרה.
ממש.
וואלה.
טוב, תודה לך.
באהבה.
וואי, היה לי ממש כיף.
וואי, איזה דיבור. ממש דיבור, כאילו. דיבור טוב, באמת, כאילו. טוב, טוב שבאת.
טוב שירחת.
כן.
ממש.
באהבה.